עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. האירוע המרכזי של הערב, מכבי חיפה מארחת את הכוכב האדום בלגרד בשעה 10, שידור ישיר בספורט 5. למי שהיה בחרדות, בני סכנין עברה את הבקרה התקציבית, היא רשאית לשחק. חנה מיננקו קופצת המשולשת שלנו עם תוצאה של 14 מטרים ו-6 סנטימטרים בגמר המשולשת. זה יקרה ביום שישי בלילה. אהלן מליניאק.
היי, מה המצב?
בסדר, אני רוצה באמת לשאול אותך בתור יושב ראש ועדת מליניאק.
מה רצית שאני יושב ראש ועדת קופמן?
לא, בתור זה, כל הדברים האלה. אולי תוכל להסביר לי, אתה יודע, החבר'ה שלנו באמת נמצאים כרגע בבריכה האולימפית של רומא.
כן.
אנסטסיה גורבנקו, אלופת אירופה, שוב, מאמש ב-200 מטרים מעורב. אנסטסיה נולדה כאן בארץ בחיפה לפני 19 שנה, ועדיין אין לה בריכת שחייה אולימפית, אתה יודע, להתאמן בה, היא בווינגט.
היא בווינגט.
כן. כן, אבל זה אומר
היא בכלל מתאמנת דעתי בסנדיאגו.
לא, היא נמצאת הרבה בארצות הברית, וגם מתחרה בישראל, אבל לא משנה שהיא פה. תאמי שהיא פה, היא לא יכולה לצלור, היא צריכה עוד בווינגט, כי היא מתאמנת פעמיים ביום, במוקדם מאוד בבוקר. השאלה היא אחרת, השאלה היא מתי מדינת ישראל תקים מה שנקרא אקוויטיק סנטר, מרכז מים, זה לא ימי, זה לא חתירה ושייט.
קומפלקס.
קומפלקס כאילו של זה, בעוד מקום בישראל, יש לנו את הערבה, יש לנו את הנגב.
לא.
אז בגליל, איפה אתה רוצה?
בערבה היא תיסע מקריית ביאליק לערבה.
לא, אבל שם יבנו מגורים. הבנתי. אתה מבין?
עכשיו תגיד, מה יותר זול, להחזיק אותה בסן דיאגו או לבנות בריכה?
אבל איך אתה רוצה שתהיה פונסטיה הבאה? אוקיי, היא מסודרת.
אז לא בונים בריכה, מחזיקים אותה בסן דיאגו. יש, רגע, את יתר הדברים אתה כן מבין?
לא, אבל אתה יודע, אני מסתכל.
איך נבחרת ישראל במרתון אלופת אירופה? איך?
לא, אבל זה
מאיפה
כביש.
מאיפה נפל עלינו כל הדברים
אומר,
האלה?
אז אני אומר, זה מרוץ, זה ריצות כביש. כבישים יש לנו.
אוקיי.
אתה מבין? מים בים, יש לנו שחייה, מים פתוחים, יש לנו ים, הרבה ים, אוקיי? כדורף חופים היינו צריכות עם פוליאנו, לא, אנחנו לא.
נכון.
בריכת שחייה. בריכת שחייה.
אתה יודע מה, איפה זה נופל? אני פעם בדקתי את הסיפור הזה עם וינגט. אתה יודע כמה זה נדחה והתייקר והכל?
ההחזקה היא 7 מיליון שקל בשנה.
ברור, כמה מילא. אין מי שיחזיק את זה. אז צריך להקים את זה בתל אביב, ואז עיריית תל אביב אולי יכולה להחזיק, אבל עיריית תל אביב לא רוצה את הדבר נכון. הזה.
מראית אם לא רוצה, וחום מזה,
יש לוליות עם צפרדעים, מי צריך בריכה?
ברגע שאתה עושה מזה בריכה לאומית, אז המדינה מחזיקה. אתה יודע כמה דברים המדינה מחזיקה?
במקום המחטה שהיו צריכים לעשות בריכה לאומית.
נכון. עורך ומפיקסה פלסנר, אחראית על השידור לא בעצם זה עורך, אחראי על השידור, איציק אהרון, ברדיו צפון. 104.5 גל אשל, האורחים בדיגיטל, דוד זבולוני, מאור רטה ומיכל קדוש. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל. בוא נפצח עם המשחק. אורי אוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שי חברים, ערב טוב.
מכבי חיפה, זה מגיע, אתה יודע, 10:00, 22:00 בשביל מה שנקרא אריה וכאלה, זה הזקנים.
מטיבי לכת.
אבל באמת, תוצאה כאן היום מול הכוכב האדום, ואפשר לפנטז.
מה, הוא הסתלבט עליי?
אני חושב שכבר אפשר לפנטז.
אתה הסתלבט עליי או שלא הבנתי?
הוא קשה לו את זה שאתה זקר.
כמה קילומטר שחית היום?
רצתי 25. כמה אתה?
כבוד, אני שוחה.
בגורדון?
לא, יש עוד בריכות.
לא, לא, פשוט אני עברתי שם בבוקר, באתי מהבית.
כשאני שוחה מימיני אחד בן 90 ומשמאלי בן 88.
ויש פרמדיק במים בעיקון.
יאללה.
כל הכבוד, הלוואי והייתי יכול לשחות בכל מקרה, אז כן, יום חשוב לכדורגל הישראלי, בכלל, בטח לאוהדי מכבי חיפה, כי יש אוהדים של קבוצות אחרות שפחות מתחברים, אבל זה חשוב, אם מסתכלים על זה בצורה כללית, לא היינו בליגת האלופות הרבה זמן, ואנחנו מרחק 180 דקות, או אולי טיפה יותר, בתקווה שמכבי חיפה תעשה את זה, הלוואי.
הלוואי זה נכון, אבל
תפילות לא מספיקות,
מה שנקרא תפילה לא תספיק פה.
לא, בוודאי, אבל אתה יודע, מכבי חיפה הגענה בזכות, היא עברה את אולימפיאקו שזה הייתה הריבה הכי קשה שהיא יכולה לקבל, היא שכנעה מאוד בסמי אופר מול מסול, היא נראית מצוין, והיא תצטרך להתעלות, אבל היא ריבה מאוד חזקה שגם היא רוצה, אתה יודע, מבחינתה לעשות ולהגיע למפעל הזה שהוא המפעל הכי יוקרתי באירופה תחום הכדורגל, ואני מאוד מקווה שוב שהיום התמיכה של הקהל תגרום למכבי חיפה להגיע למרקנה בסרביה, ביתרון משמעותי, שאתה יודע, יאפשר לה באמת להוציא תוצאה מספיק טובה ולהגיע לגומלין כמו שצריך.
השאלה אם יש דבר כזה תוצאה מספיק טובה, כי אתה יודע, באמת לכאורה...
4-0 תוצאה טובה.
לא, אבל אי אפשר לחלום על רביעי.
לא, גם לא
יהיה
4, עזוב.
כן, אבל אני אומר, אתה יודע, באמת, אם אתה משיג תוצאה של 2-0, כמו שמכבי תל אביב, למשל, השיגה לאריס, ואז ראינו באמת שהם יורקים שם דם בגומלין, כך שבאמת, מה זה נחשב תוצאה טובה? אני לא מדבר על תמוסה.
מכבי חיפה, אני חושב שהיא, מול אולימפיאקוס, התוצאה בבית לא הייתה טובה, 1-1, שבוד הכ-92, אבל היכולת הייתה טובה.
אבל סוג של...
לא, רק, לא קרה נס, אני חושב שהמשחק הזה נתן להם המון אמונה שהם יכולים לעשות את זה, הם התכוננו נהדר למשחק, הם היו מוכנים ונתנו הצגה באמת יוצא דופן, בטח ביחס למשחקי חוץ של קבוצות ישראליות באירופה, ובטח מול יריבות ברמה כזאת. אני חושב שהיום זה יהיה משהו אחר, שני המפגשים זה משהו אחר, הכוכב האדום מגיע בכושר מצוין, זה פעם ראשונה שמכבי חיפה פוגשת השנה באירופה יריבה שמגיע אחרי בכושר טוב, אחרי 5 משחקי ליגה ועוד 2 באירופה, 7 משחקים, את כולם הוא ניצחה, 28 שער זכות, שער חובה 1. אף אחת מהיריבות לא ברמה של מכבי חיפה לדעתי, אבל אתה מקבל יריבה שהיא בכושר טוב, שהיא מוכנה, עם גם אנשים שמכירים את ישראל, גם פשיץ' שכנראה יפתח היום בצד של הכוכב האדום. דרך אגב, גם סטנקוביץ' שיחק פה בארץ לפני הרבה מאוד שנים, הוא נבחר את הנוער של הגיל שלי, שאז ישראל ניצחה אותה והדיחה אותה, עם שערים של בניון ווילנר, אז שני שחקנים שהיו במכבי חיפה, אז אני מאוד מקווה שגם היום הוא יחזור מישראל מאוכזב כמו שהוא חזר. אז
תשמע, שמעתי את ברק בחר והוא אומר, אנחנו טעינו במשחק הביתי הראשון נגד אולימפיאקוס, שהתנפלנו עליהם ישר מההתחלה, קיבלנו גול ונכנסנו ללחץ.
נכון.
עכשיו, אם אתה שומר, תראה, בסוף אתה צריך להפקיע, אחרי אתה הולך לשם עם 0-0, אין לך מה לחפש.
כן,
אתה צריך...
לא, יש לך מה לחפש, אריה,
שערי
חוץ קודם כל הם לא רלוונטיים.
נכון.
זה נגמר.
נכון.
אבל יצאנו ליוון עם טקו, שזה תוצאה סבירה ועם הרגשה טובה.
עוד פעם.
אני חושב שמכבי חיפה תשחק את המשחק שלה, בסופו של דבר היא תבוא.
מה המשחק?
היא משחקת במשחקים האחרונים בגלל החלוץ שהביאה פיירו, ושני המגנים באמת נהדרים, בפחות סונגרן, זה אחד הטובים שהיו פה לדעתי, ואני מקווה שאני לא איתה גם בעתיד, הם משחקת עם שלושה, קו שלוש, חזיזה מימין וקורנו בשמאל, עם הרבה מאוד כדורים לרחבה, עם שני חלוצים, משחק הרבה יותר מהיר קדימה, פחות החזקת כדור,
ראינו אותם, ראינו אותם בשני משחקים, אתה יודע, באמת עם גם שחקן הרכש שלהם, זה דבר ש אתה יודע, זה על טורבו, זה על טורבו, ואם הוא עובר
את מוכב אמצע, עלי רוחמד בכושר מטורף, היה הכי טוב בשני המשחקים, גם בכל המשחקים שהוא שיחק בהם בעצם. יש המון סיבות לאופטימיות, אבל כמו שאמרתי, היריבה עכשיו, בניגוד לשתי היריבות האחרונות שלה, כן בקשר טוב, היא כן הספיקה לעשות ניסוי ותהייה, ואנשים מתייחסים רק לכושר משחק, אבל רון, זה לא רק זה. כשאתה משחק בליגה, בעצם כשאתה משחק 7 משחקים, המאמן כבר יודע מה הוא מקבל מהשחקנים. זאת אומרת, יש כבר תיאום, הוא יודע מי בכושר יותר טוב מפחות, או מה שלא היה לאולימפיאקוס, מה שלא היה ללימסול. ופה אתה בסוג של שוויון מסוים ביחס למה שהיה קודם, שאז מכבי חיפה הייתה ביתרון, בטח על לימסול, גם על אולימפיאקוס, כי עשתה הכנה טובה יותר. אני מאוד מקווה שוב שלמרות זאת, האווירה בסמי עופר והמומנטום החיובי של הכדורגל הישראלי בקיץ יימשך. אנחנו בקיץ חלומי, שאתה יודע, אנחנו בתקופה כל כך טובה לכדורגל, רק שימשיך.
לא לכדורגל, לכל הספורט בישראל.
לכל הספורט, צודק, אני אתמול נהנה, דרך אגב, אני כאחד שאוהב לרוץ, כל כך נהנה מאליפות אירופה.
מדהים, והשחייה, והכל.
וגורבנקו, אלופת אירופה, והנוער.
הכל טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים להגיע לתקופת החצבים. לפריחת החצבים עם שלוש קבוצות באירופה שייתן פה, אתה יודע, תעסוקה. אנחנו גם בזמן בחירות שאנחנו לא רוצים לשמוע את השכלי אוכלי אלא לראות ספורט.
קודם כל, דת הרעיונות לכל אנשי הפרומו לגבי השיר שיהיה לנו בחור בסתיו לקראת שלב הבתים.
טיסלם סדרים את זה בשנייה.
דני בסן, אין בעיה, אבל כן, אנחנו מאוד רוצים את זה, רון, וליגת אלופות, כל שהזמן עובר, יותר קשה להגיע, ושום מכבי חיפה בפלייאוף אחרי שנה שעברה הותחה סיבוב ראשון, אז תראה, היא תצטרך להתעלות, היא תצטרך לעשות מה שזהבי עשה באותו, בפעם האחרונה שעלינו, שהוא לבד עלה מול, מה זה לבד? עם הקבוצה, אבל הוא היה מאוד דומיננטי מול פלזן, ומול באזל, הוא כמעט, אתה יודע, הוא באמת בהשגת יחיד בשני המשחקים האלה, יש מכבי תל אביב, היא תצטרך התעלות כזאת, לא של שחקן אחד, זהבי אין לה, אבל לפחות ששניים, שלושה שחקנים, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. אני מאוד מקווה שזה יקרה, למען הכדורגל שלנו, ולמען מכבי חיפה, ולמען כולם, שבוא נהנה מחורף חם.
הלוואי. אורי, המון תודה.
בכיף חברים, ביי ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. אני חייב להגיד משהו על משהו שאורי אוזן אומר, כי כולם אומרים את זה, ואני שומע שהזדמנות חד פעמית, ושעכשיו הרבה יותר קשה להגיע לליגת אלופות. אני חייב להגיד שאני לא מסכים עם זה, צריך לזכור שפעם כדי להגיע לליגת אלופות הייתי צריך לעבור קבוצות מקום שלישי רביעי בליגות הגדולות. היום זה רק מסלול אלופות. אם אתה לוקח את מכבי חיפה למשל השנה, היא שיחקה נגד אולימפיאקוס והכוכב האדום, שזה המדורגות 2 ו-3 במסלול הזה, אי אפשר לקבל יותר חזק מזה. אז אני חושב שצריך קצת להירגע עם זה שאי אפשר לעשות, זה הזדמנות חד פעמית, שזה הרבה יותר קשה עכשיו, זה יותר קל מבעבר.
יותר קל מבעבר?
כן, יותר קל, פעם מכבי חיפה פגשה את ליברפול במוקדמות ליגת אלופות, זה לא יכול לקרות.
אז יפה, אז בוא נגיד את זה באמת בשבוע הבא, אחרי, אתה יודע, אני אוהב לבוא צנוע לדברים האלה.
לא, לא, זה ברור, עדיין הכוכב האדום זה, אבל אני שומע כל הזמן שאומרים, זה הזדמנות חד פעמית לכדורגל הישראלי, זה בלתי
טוב. נכון, עם יריבה כזו, עם יריבה
אבל
כזו.
אבל זו היריבה הכי קשה שיכלת לקבל.
לא,
היא אבל מדורגת, כן, היא מדורגת מספר 2 במסלול הזה, האחד זה דינמו זאגרב.
אבל עדיין, אני אומר, הזדמנות חד פעמית לא בגלל הכוכב כיריבה, אלא בגלל הכושר של מכבי חיפה והתוצאות שהיא עשתה.
כל הזמן מודדים את עצמנו לפי היריבה. מה לפי היריבה? קודם כל תהיה שתהיה לך קבוצה, ושמי שרוצה שיבוא.
לא ציפית, לא ציפית להבקיע כמה 10 שערים בשלבים האלה עכשיו בינתיים. טוב, בוא תספר לנו מה קורה שם באמת במועדון.
אני יכול להגיד לך שבכלל העיר,
כולם קשירים ויודעים את התורה, כן?
כן, מבחינת הסגל כולם שירים, וכולם מוכנים בשביל ברק בחר, אפילו בן שר, אני לא חושב שהוא בסגל היום, אפילו הוא כבר ערך שני אמונים בקבוצה, אז באמת כולם שירים, ואני יכול להגיד לך שבאמת, אתה יודע, היה את המשחקי האליפות, אני הרבה שנים מסקר, טירוף כזה בעיר, אני לא זוכר הרבה מאוד זמן, זה כבר 3 ימים שמדברים בחיפה רק על המשחק הזה, כל מי שאתה מדבר איתו, הנה אני בגן ששועים עכשיו, כולם מדברים רק על זה, אז באמת הטירוף באזור חיפה הוא ממש לא רגיל, ויש התרגשות גדולה בקהל, יש גם התרגשות גדולה אצל שחקנים שדיברתי איתם, אבל הם גם אומרים, אנחנו הגענו כל הקריירה בשביל הרגעים האלה, אין אף שחקן היום בסגל של מכבי חיפה מלבד רמי גרשון ובן שר שהיו בשלב בתים של ליגת אלופות, אין אף שחקן אחר שעשה את זה, כולם רוצים לעשות את זה, ובאמת יש התרגשות גדולה מאוד בחיפה.
אתה מבין קוף? זה חיפה זה בכלל כפר, זה לא עיר. יש שם בשש אחרי זה, בשש הם בגני שעשועים. תל אביב, או שאתה בפקק, או עושה כסף.
נכון.
בגני שעשועים, אני יכול להגיד לך שחברים שנמצאים כבר במצחי צירים אומרים שיש כבר לשם בערך 5,000, 6,000, 7,000 אנשים, ואנחנו 4 שעות לפני המצחי.
וואלה. טוב, אנחנו אוהבים את הבלגן.
תגיד, יש בסך הכל מחירה, אתה יודע, טוטלית של חיפה, אין גם 300 אוהדים של הכוכב, נכון?
כן, לפי מה שאני מבין, שמרו ל-300, אני חושב שבפועל הגיעו הרבה פחות. המחירה היה, הצלון הוא ירוק לחלוטין, מה שהולך היום ברשתות, תיגר, אני רואה מחירים של אנשים שמוכרים את הכרטיסים שלהם ב-1,000-1,500 שקל, אז בהחלט יש טירוף לקבל כרטיסים במשחק הזה, אבל היום הצלון יהיה כולו ירוק, כ-29,000 צופים.
תגיד יהודים, זה מספיק, יהודים הם ספסרים, מה, ככה אנחנו.
לא, יהודי צריך לעשות פרנסה.
נכון, בגלל זה אוהבים אותנו בכל העולם.
מה קורה מבחינת הדרכים? יש לך איזה בתור תושב האזור, יש לך מה להודיע לקהל הנקהל? מבחינת
המשטרה ביקשה להגיע באמת לפחות שעתיים, שעתיים וחצי לפני, כי...
למה? נבוא בשלוש.
לא, תאמין לי ששעתיים לפני המשחק כבר יהיה כמעט מלא, אבל ביקשו באמת להגיע מוקדם, גם כי יהיה עומס, גם כי החניונים, כמו שאנחנו יודעים כבר בכל המשחקים של מכבי חיפה, מתמלאים מהר מאוד וצריך להחנות טיפה רחוק יותר. מה שכן, אנחנו כבר יודעים, לפחות מערך הרכבות חזרה תוגבר, זה משהו שחשוב לאוהדי מכבי חיפה שגרים במרכז ובדרום, אז אחרי המשחק יהיה להם רכבת חזרה הביתה.
כמה באמת מגיעים מהפריפריה של חיפה?
אמרו 6,000 איש ברכבות.
6,000 ברכבות?
זה מה ש... כאשר אישרו את הרכבת, זה מה שקראתי.
התקדמנו. תגיד, כמה ירוק יהיה בבלגרד?
תראה, בלגרד חייבת להעניק 2,600 כרטיסים, ו5% זה מה שוופה מחייבת.
ויבואו?
הדילים הם מאוד יקרים, צריך להגיד, והרשמה עד עכשיו, להבנתי, לא כמו לאולימפיאקוס, אפילו לא כמו ללימסול, היא פחותה, אני חושב שאנשים מחכים למשחק הערב, אבל אם היום יש טקו, מכבי חיפה מנצחת, זה, אפילו בלגרד נצחת בשער, זה צמוד, אני מבטיח שיהיו 2,600 בבלגרד.
למה יקר? זאת אומרת, מה קרה בבלגרד שמייקר את העסק? זה לא עיר,
זה הכל גם טיסות שכר.
להבנתי, אין הרבה טיסות ישירות, בדיוק. אין טיסות רגילות ישירות, וצריך לעשות טיסות מיוחדות. אני יודע שחלק מהחבילות הם שני עד שישי בכלל, החבילות האלה של שני עד שישי, אני מבין שזה מדובר בערך ב-1,500 דולר, אתה יודע, זה יותר יקר מיוון, בטח מקפריסין, אבל אם יהיה תוצאה טובה יהיו.
אני מכיר הרבה חברות תעופה ישראליות שישמחו לשדוד גם אתכם.
לא, אבל יש להם כבר, הם כבר בליגה האירופית בבתים. זאת אומרת, 3 משחקי חוץ יש להם אוהדים.
בסדר.
השאלה אם זה יהיה באלופות או באירופית.
ואם יש קזינו, ואם יש קזינו.
יש קזינו טוב מאוד בבלגרד, אני יכול להגיד.
עכשיו, אני רואה פה, כותבים לי פה שיש דילים ב... יש הצעות ב-1,150 דולר, אחו ג'אי.
בלי כסף.
כן, זה שני עד רביעי, לא? אם אני לא טועה.
שני עד יוצאים בלילה, אני יודע מה.
כן, עד
רביעי. טוב, בוא נקווה קודם כל שינצחו, שיתנו סיבה לצאת לשם. המון המון תודה, וייץ.
תודה. משתמע.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וואי נטע, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
מה העניין?
אז קודם כל...
בסדר, אריה, בסדר גמור.
בוא נפתח, יש לנו כמה עניינים, בוא נפתח במסיבת תונאים של איביץ', שמתייחס למשחק מחר נגד ניס, וגם על זה, תשמע, בוא נתחיל קודם כל בהבטחה, שיגיעו בין 2-4 שחקנים, נכון? זה אני מצטט, נכון?
כן, תראה,
איביץ'
מדבר על 2-3 שחקנים, ומדובר שחקני, הוא רוצה שחקני הרכב, כלומר הוא רוצה שליש מהרכב אמור להשתנות מבחינת איביץ' בחודש הקרוב, בלם זר, כנף, ורוצים להביא, היו רוצים מאוד להביא את אלי דסה, שעדיין יש איזשהו נתק בין הצדדים בימים האחרונים, אז אני לא יודע לאן זה יתפתח עוד. הוא מדבר על העניין הזה, קודם כל גם אחר בלומפילד סולד אאוט כמעט, לקראת המשחק מול ניס.
היה איזה 500 פנויים היום. 500 כרטיסים פנויים.
אבל יסגר, הוא יהיה סולד אאוט. איביץ' מדבר שהוא אומר, למרות שניסי אחת הקבוצות, אגב, היא המדורגת, היא הבלתי מדורגת מספר אחת, כאילו, באפשרות שמכבי קיבלה, והוא מדבר על לנצח את המשחק הזה. אגב, הוא שאל קוף, בהמשך לוויכוח בינינו על העניין של המשחקים בין לבין, הוא אמר, אני אין לי שום בעיה עם זה שיש משחק נגד בני רינה ביום ראשון, זה היה ברור לנו בראש יש את המשחק, אנחנו צריכים סגל מלא וסגל עמוק, ויש לנו את זה ואנחנו יכולים להתמודד גם עם זה וגם עם זה.
יפה, גם ברב אחר אמר שהוא יגיע למשחק, רק לא יש בעיה. כמו שמענו אותו.
תראה, קופי, אני חמש שמאמנים, כמו ברק בחר, אני מזכיר את אלי גוטמן, שהיה משחק של הפול, שהם עברו את זלצבורג או משהו כזה, והיה משחק בין לבין של הפול חיפה, ואיתי שכטר נכנס למשחק ונפצע עם משהו באחורי וכאלה, וגמר לעצמו את הסיפור להרבה זמן. אז המאמנים שלי, קראת לגד אלופות, אני מבין את הלחץ הגדול יותר, והרצון שיהיו פרש, כי זה באמת הזדמנות שהיא משמעותית מאוד. אבל הנה, אומר איביץ', יש לנו משחק ביום ראשון נגד ריינה, אנחנו נעלה בהרכב הכי טוב שאנחנו יכולים, ונגיע לצרפת, הכל בסדר, אין בעיה עם זה.
תגיד, זה קצת מצחיק, דבר עכשיו על אוסקר גלוך. אבל אני מסתכל על הקבוצה שנבנית עכשיו במכבי. זה שחקנים שהלכו לשחק, אני לא מזלזל בתחתית הליגה הראשונה באיטליה, בטח לא בשנייה, ואני לא מדבר על הליגה ההולנדית, למה מי אנחנו בכלל שנדבר? אבל בסוף הולכים, אחרי כנראה חטף יותר מדי סתירות מיאנקה לשחר, והחליט לשחרר וקונה בחזרה במחירים הרבה יותר גבוהים את השחקנים שהוא ויתר עליהם. עכשיו תגיד, למדו איזה שיעור שהוא ישים לגבי אוסקר גלוך?
שמה אתה אומר בעצם? לא למכור אותו?
תראה, אין תחליף לשחקן בית טוב. עכשיו תראה, אם הוא הולך לעשות קריירה באירופה, מה אפשר להגיד לו? הילד ב-18, האם עשו את המקסימום בשביל להשאיר אותו?
אני חושב שזה...
הוא רוצה להישאר, זה אין מה להשאיר אותו.
מה זה לא רוצה?
מה זה?
זה הכל עניין של אלטרנטיבה.
לא, אבל הוא לא אסיר בכלא. שואלים אותו, הוא לא רוצה.
לא, לא אסיר, אבל אני שואל, עשו את המקסימום בשביל להשאיר אותו?
הרי, מה זה המקסימום? המקסימום הוא הרי לצורך העניין משכורת חייל, 5,300 שקל. אין, מכבי תל אביב גם היא רוצה, אין פה מקסימום שיכולה להשאיר אותו. ובוא נגיד שבטווח של השלוש שנים בטח שהוא לא יישאר פה. ולכן, המטרה כן למכור אותו, אבל למכור אותו בתג מחיר שמכבי רוצה. עכשיו, שכחו רק צד אחד בכל הסיפור הזה, קוראים לו איביץ'. איביץ' כנראה לא חושב שכרגע אוסקר גלוך מספיק טוב לשחק בהרכב של מכבי תל אביב.
יפה. עכשיו תראה, מאמנים תמיד חשוב להם טווח קצר. מועדון צריך להסתכל שני צעדים קדימה, למה אחד כזה יכול להימחר אחר כך כמו זהבי. עכשיו, ולהביא גם הרבה תועלת כשהוא משחק, אם אתה מאמין בו. אז הוויכוח עם איביץ', אני לא יודע אם הוא מקצועי...
מה זה להימחר כמו זהבי? הוא עכשיו במה שמציעים, על מה שדורצים
מכבי. אז תאר לך מה יהיה...
זה פי שלוש מזהבי.
יפה, אני אומר...
לא, למה? רם זהבי נמכר ב8 מיליון לסין.
בסדר, אבל תראה, אתה משווה, מנור סלומון, הוא יכול באמת לעשות, מה אכפת לי, עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא כסף שלי. אני מסתכל על הספורט, ולכן שאני מסתכל על זה, בואי נע, זה יכול להיות אייקון, זה פרנצ'ייז פלייר.
אתה צודק בהכל, אבל כמו שקוף אמר, א', הוא לא רוצה להישאר, ב', עדיין, למרות כל הדיבורים והכל, עדיין לא הגיע איזה הצעה שהיא שוברת שוויון, שהיא גורמת למיץ' גולדה שחרר אותו, ועובדה, שהוא יכול היה לקבל 3.5 ממרסי, וארבעה מזנית, וכרגע זה לא קורה. והדבר הכי משמעותי, היום במועדונים גדולים, כמו מכבי תל אביב, יש מנהל מקצועי, שלטורן קוראים לו ברק יצחקי. אבל במקרה הזה, איביץ', עם כל הכבוד לברק יצחקי, שאני מסכים לך שמאמן מסתכל לטווח קצר, ולא כמנהל מקצועי, איביץ', היום הוא הבעל הבית במכבי תל אביב, עם כל הכבוד לברק יצחקי. זאת אומרת, שברק יצחקי לא יכול להם לבוא להגיד לאיביץ', תשמע, בוא תתחיל לתת לאוסקר דקות, זה חשוב לנו, למועדון, לעתיד, להזדהות וכל דברים האלה. איביץ' יגיד לו, תשמע, נשמע, צא החוצה, כל בסדר, אני קובע. ולכן כשאתה מביא מאמן ברמות האלה ובדומיננטיות הזו, אתה גם צריך להבין שזה חלק מהעניין הזה.
מסכים איתך, אבל פה גם זה לא רק מנהל מקצועי, כי בעצם זה מי שבעל הבית שם אותו שם להיות מנהל מקצועי. ואחד כמו איזי שירצקי פיתר 5 מאמנים, כי לא עשו, כי לא קידמו שחקנים שהוא...
אבל אתה צודק, אבל מיץ' לא כזה. מיץ'
מאה אחוז.
לא אמורה בקטע מקצועי. היה לו מנהל מקצועי אחד חזק מאוד, קראו לו ג'ורדי קרויף.
נכון.
וזהו, ואחד כמו ג'ורדי קרויף יכול היה לבוא לאיביץ', כי הוא הביא אותו.
נכון.
בניגוד לברק יצחקי שלא הוא הביא אותו.
אבל אל תשכח שהרבה מאוד מאמנים, אולי גם ברמה של איביץ', לא רוצים לעבוד תחת ג'ורדי, הם רוצים לנהל את העסק. לדבר ישירות עם הבעל הבית או עם נציגו, שזה הקפריסאי.
אתה חושב אם ג'ורדי היה ולא ברק יצחקי, אז איביץ' לא היה בא?
תשמע, קודם כל אם ג'ורדי היה, הוא היה הרבה יותר דומיננטי, מברק יצחקי, וזה קרה גם.
על זה אני מדבר.
קרה גם בשנים שלו פה, אבל מצד שני, מגיע איביץ', הוא הסמכות המקצועית הבחירה, אוקיי, הוא מתקשר ישירות עם הבעלים, או עם אנגלידיס, ועושה מה הוא רוצה.
צנצי, דרך אגב, מזכורת חייל, מה אנחנו גדלנו בעציץ, הוא יקבל את הכסף הזה בעציץ.
זה לא קשור, אבל העתיד שלו עכשיו בעובד. מדברים איתו עכשיו.
הרי, תראה, גם ג'ורדי קרויף, אני יכול לספר לך שגם ג'ורדי קרויף, שהוא באמת, אני יכול להגיד לך, ג'ורדי קרויף הגדול, כי הוא עשה פה הרבה דברים משמעותיים, בכדורגל הישראלי, גם הוא לא היה בינו לבין מיץ' גורדה כמעט קשר ישיר. זאת אומרת, הוא הרי אמר את זה, קרויף אמר את זה כמה פעמים, שהיו פעמים שהוא הולך לגולדר מייל, שהוא אחרי שבועיים היה חוזר אליו. תאמין, זאת אומרת, זה לא ינקה לשחר, אלונה ברקת, אמרת איזי, אבי לוזון, שחיים את הרגע. אצלו זה איזי, איזי, יש לו את הזמן שלו.
כן, אין לי גם שום ספק של נהל ברימוט קונטרול, זה לא עובד.
בוא נדבר
על... אתה לא עובד, אבל זה עובד יפה בינתיים.
באמת? מתי הם לקחו אליפות?
מה זה משנה?
לא, מכבי תל אביב בעידן גולדהר, אתה לא יכול להגדיר את זה ככישלון.
לא כישלון, אבל למה אתה משווה אותם? לאשדוד? אני משווה אותם לבאר שבע, מכבי חיפה.
אבל אתה לא יכול לקחת כל שנה אליפות, כמה מכבי חיפה
לקחו
אליפות?
אבל כבר חמש שנים לא לקחו.
למה?
לא, למה? שנתיים.
באר שבע, בסדר.
בשנתיים של חיפה, לפני זה הם.
באר שבע.
בוא נגיד ככה, בשבע, ארי, אם אתה רוצה לרפס את הנתון כאילו הפחות טבע, בשבע השנים האחרונות, מכבי תל אביב זכתה פעמיים באליפות.
על זה דיברתי.
נו, לא מספיק. לא טוב.
בשביל הכסף שהוא משקיע?
מה זה הכסף? כמה, תגיד לי, סיטי, ליברפול, לקחו, תסתכל כאן, זה מועדון, זה מועדון ברמות האלה.
תגיד, אתה חושב שגולדהר מרוצה מהתוצאה הזאת?
הוא לא מרוצה.
אוקיי.
אבל אף אחד לא הבטיח.
אני לא יכול לשאול את מכבי חיפה, לא לסיטי וליברפול. מכבי חיפה זה ביירן מינכן.
נכון.
מכבי תל אביב זה ביירן מינכן. מכבי תל אביב זה יובנטוס.
אבל יש פה מה שנקרא שתיים, והעונה אולי שלוש ביירן מינכן, אתה מבין?
כן, נכון, בתקופה הזו נכון, עכשיו אני מבין איתך, אבל בתקופות האחרות זה לא היה שם.
בוא נלך הלאה להפועל תל אביב, וקונטה מגיע במפתיע לשבר ביתר ירושלים, פסיכי מלא מלא. מה עם ההרשאה שלו אגב? הוא מגיע לפה תל אביב.
אז מה אם הוא פסיכי? מה, אתה פסיכולוג?
לא, לא, הוא גם עבריין.
אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. קוף, דווקא אתה בתור מי שגם מזוהה עם הכדורסל ויושב לך מאמן גדול בכדורסל. אתה יודע, בכדורסל זה קרה הרבה פעמים, וארי יגיד לך שהרבה פעמים המשוגעים האלה במרכאות שלקחו מאמנים, שאמרו, אנחנו הולכים דווקא את המשוגעים האלה, כי למשל, פול תל אביב היום לא יכולה להתחרות בכסף הגדול, אז תמיד את האימור הזה, כמו כזה קני וויליאמס, אני זוכר
כן, כניסונו, ארל וויליאמס,
בדיוק כל המשוגעים לא האלה. הרשע, מה עם ההרשעה שלו? מה קורה איתה? מה זה הסיפור הזה שם?
הוא הורשע, אבל הוא בסוף, בסופו של דבר, הוא לא היה צריך לרצות את זה בכלא, כן. הוא השיחק בעונה שעברה, אם אני אותו, אצל החברים שלך ברומניה.
מה הוא עשה?
כמעט הרג מישהו.
עלה בראש לזה מישהו שהפך אותו
לרחם.
בקטנה, אריה, לא...
כן. לא, אני מנסה להשוות.
אולי העלה גם הייתה מאופרת, אז היה...
לא, לא. מה, מה?
אולי העלה הייתה מאופרת, אז היה רך.
בסדר.
כן, לא, לא, הוא על פנה וגרם לו לאיזשהו שינחות, והוא אמור להיכנס לכלא, והיה משפט בעניין, אבל להבנתי הוא לא ריצה את המעצר שלו ב... את העונש שלו בכלא,
כן.
הוא גם שחק ברומניה בעונה שעברה. אני יכול להגיד לכם שאתמול בשעה 4 בצהריים התקבלה אפשרות להביא את קונטה, והיום בבוקר זה נסגר, זאת אומרת ברמת 24 שעות.
זה לא היה פה בעיה, נכון? לא היה כאן בעיה, זאת אומרת הוא בא שחקן חופשי.
הוא מגיע, כן, הוא שחקן חופשי, הוא מגיע מחר, צריך לעבור את הבדיקות הרפואיות לראות שהכל בסדר. מטעמי חוסר נעימות שלי כלפי השחקן, אני לא אגיד לכם כמה הוא מקבל, כי זה באמת סכום מצחיק. בוא נגיד שכל הסכומים שראיתם היום זה אפילו לא שליש ממה שהוא מקבל.
מה שנאמר...
זאת אומרת, הם אוהבים פי שלושה יותר ממה שהוא מקבל.
מה שנאמר, לשחק בהפועל תל אביב זה סוג של זה סוג של עבודות שירות.
כן, אבל הוא באמת, תשמע, ציפיצוי אפילו ביתה. ביתה כבר שילמו לו, נכון, צאצי?
כמה?
ביתה כבר שילמו לו את הפסד.
ביתה סיימו את הכל, הוא הרווח בביתה משהו כמו 250 אלף יורו, עוד לפני שהוא כמעט דפק פה עוד מכות לילי אוחנה, לפני שהוא עזב, כן? אבל הוא קיבל 250 אלף יורו, והיום בהפועל תל אביב זה סדר גודל של שליש מהשכר שהוא קיבל בביתה ירושלים. התייעצו עם אייבינדר, התייעצו עם עידן ורד, לשאול איך היה בביתר וכאלה, הם אמרו כזה דבר. הוא היה בן אדם הכי שקט בחדר הלבשה, אבל איך הם אמרו להם? בוא נגיד, עדיף לקובי רפואה לא לעשות יותר מדי תנועות עם הידיים, שעושים לו תנועות עם הידיים, או הכל כאילו משהו פה ראשון.
אז אתה ספרת לי קודם שבע שנים על... על מכבי תל אביב, ועכשיו שולחים לי 10 שנים, 5 אליפויות, 4 מקום שני, ליגת
אלופות. לא, אני מסכים איתך, אני חושב שהם...
אתה מבין? בוא נאמר, זה לא כישלון.
מכבי תל אביב זה... הצלחה אדירה, לא, הצלחה אדירה מכבי תל אביב. תגיד לי, עידן גולדברג זה הצלחה הכי גדולה שיכולה להיות פה. אריה חיפש את הנתון הפחות טוב.
כן, אריה, כן, אריה רצה מה שנקרא.
עידן גולדברג זה, אני מאחל לכל מועדון בליגה.
רגע, מה ההבדל בין מה שאתה אמרת למה שעקוף אמר?
כי יש הבדל, יש שלוש שנים של אליפויות לפני זה שלא ספרנו.
אני לא אמרתי שלא. אני אומר, בשבע שנים האחרונות, חמש פעמים לא לקחו אליפות.
אבל אפשר להגיד בעשר,
גם בעשר חמש פעמים לא לקחו. אבל חמש פעמים כן לקחו.
אמרתי לך. מכבי תל אביב זכתה בחמש אליפויות.
אתה צודק, שאלה מאיפה מתחילים מספור? אני לא אמרתי. יאללה.
כל אחד זה, כל אחד סופר מאיפה שבא לו. צנצי, תודה.
תודה לכם.
פרסר, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר על בית ירושלים. אברמוב הגיע, חוגה גם הגיע, או שהוא...
עידן חדש.
אה, או שהגיע...
ידעתי שתגיד את זה.
או שהגיע רק מה שנקרא נציג הבעלים.
כן. לא, לא, רק אברמוב... צריך לזכור שכרגע יש המון מה להתעסק בבית ירושלים, בעיקר לשלם התחייבויות, ובאמת זה... כרגע מתעסקים כל הזמן צריך ל... בכלל, אם היה צריך לשלם 5 מיליון בהתחלה, איך שמגיע בעלים חדש, היה צריך להסדיר את ה-2 מיליון שקל שצריך לשלם לשחקנים של הקיצוץ של ה-25% משנה שעברה, שעל פי ההסכם עם בית המשפט, ברגע שמגיע בעלים חדש צריך לשלם את זה.
אז שולם?
זה אמור להיות משולם בימים הקרובים. אתמול חתמו כמעט כל השחקנים החדשים של הקבוצה, אבל נכון לרגע זה, בדקתי קצת לפני התוכנית, עדיין אין את האישור מפיפה לתשלום הראשון למרקו ינקו, זאת אומרת, התשלום הוא עובר, עדיין אין את האישור מפיפה להעברת כספים הזאת, זאת אומרת שכרגע ביתר ירושלים לא יכולה, נכון לרגע זה, לשתף בשבת, לרשום בסגל, להעביר בקרה את כל השחקנים החדשים שהגיעו,
כן.
עובדים על זה סביב השעון, מקווים עד מחר בשבע בערב, לסיים את הסאגה הזאת, כי אם לא אבוקסיס מגיע לנתניה עם סגל מאוד מאוד בעייתי.
שמע, רגע, אני חושב שצריך להגיד, כי הרי לא יהיה לנו עוד הרבה הזדמנויות, להגיד מילה טובה למוני ברוש. כפיר אדרי הגיע, שיהיה לו בהצלחה, אבל את התקופה הזאת לנהל את ביתר בשנים האחרונות, מגיע למוני צלש.
כן, אבל מוני הגיע, מוני הגיע עם... חברו נגיד, איך קוראים לו, מושיקו חוגה, כן? זאת אומרת, הם באו...
מאיפה הוא מכיר אותו בכלל?
תגיד, אתה עושה צחוק, למה אתה...
מאיפה הוא מכיר אותו?
הם עבדו ביחד, אז אני אגיד לך, הם עבדו ביחד בחדרש, בערוץ ספורט, זאת אומרת שמוני ניהל.
אוקיי.
אתה הבין, והוא חבר שלו שנים.
אוקיי.
והוא בא איתו לביתר מ-day one. אז מאיפה הוא מכיר אותו?
לא, זה שהוא בא איתו, הכל טוב ויפה, אני זוכר את מוני.
הם חברים אישיים.
מעבר לקושי להיות בבית מוני ברוש הגיע לביתר עם הרבה חלומות, הוא בא, התחיל לבנות מותג, והסתכל, אתה יודע, באמת ברמה הרבה יותר רחבה, אפילו היה לו תוכנית לעשות ערוץ טלוויזיה לביתר, והכל היה טוב, אבל אחרי שנה, שנה וחצי, הוא הבין שזה כבר לא יקרה עם חוגג, ואחרי שנה וחצי ביתר התחילה לחפש איך לשרוד, וחבל, אני חושב שהוא היה צריך להישאר במערכת, אבל רק אברהם הוא בחר להביא איש אמון שלו.
אין בעיה, אין בעיה.
זו זכותו, זו זכותו, ו... יכול להיות, אתה יודע, יש לו עוד 3 חודשים, הדברים יכולים להשתנות, אבל אני חושב שביתר שם בלי קשר לכפיר אדרי, צריכה עוד מישהו באמת שינהל את המותג, ושני אנשים מסוג שונה.
אני מכיר את מוני עוד הרבה מאוד שנים, מתחילת האלף בתלעד.
נכון.
עבדתי איתו, איש מצוין.
נכון.
ומחזיקים מנו, ואני בטוח שימצא את עתידו.
לא, אין בעיה, רק מילה טובה, לא קרה כלום.
מילה טובה, הרבה מילה טובה.
לא, זה הצעות לא יחסר.
תגיד, אופיר, האם זה נכון שברק אברמוב מחכה לראות כמה מנויים יקנו לפני שהוא מוציא כסף מהכיס שלו?
אתה יודע כמה הוא הוציא עד עכשיו כבר? 5 למשטרה, 5 מיליון למשטרה.
כן.
2 מיליון עכשיו השחקנים זה 7. חובות. הוא צריך לארגן 9 מיליון נדמה.
לא, אני יותר מרחם עליו.
אתה יודע, אני חושב שהוא יגמור את השנה הזאת, את מה שנקרא את 22, בעשרות מיליונים הוצאה, לא בכמה תהיה הכנסה.
אגב, בגלל זה הוא התעקש על 10 מיליון הלוואה, כי זה פשוט, אתה עוד לא מתחיל את העונה הזאת בביתר ירושלים, זה 20 מיליון. עוד לא אמרת, אתה יודע, יש התחייבות שחייבים לשלם תוך חודש-חודשיים.
טוב, תקשיב.
ועוד לא הגענו בו פיפה אדווין ג'אסי, ואי בן דר בוררות, כל הדברים האלה, זה ביתר מפסידה, השאלה רק כמה.
תראה, את כל הדברים זה לא נפל עליו פתאום, הוא ידע מה הוא הולך לקנות.
חלק הוא לא יודע. לא, כי הוא לא עשה דו דיליג'נס, הוא לא עשה בדיקת נאותות. הקבוצה השנייה עשתה של האמריקאים.
והוא נכנס בעיניים עצומות. אגב,
אתה יודע, בקטע של האמריקאים זה יפה. איך קוראים לו, יושע?
ג'י קובי?
ג'וש יעקובי, יושע יעקובי, הוא רצה לתת 500 אלף דולר.
הוא יותר גדול מיושע אבשלומוב.
הוא רצה להחזיר את זה בשכר.
אבל אתה שומע, הוא רצה את חצי מיליון, אבל איך הוא רצה את חצי מיליון?
בתשלומים.
לא, הוא מעביר חצי מיליון, אבל הוא מקבל כיועץ שכר של 300 אלף דולר בשנה לחמש שנים.
שיחזירו לו את זה. בתשלומים.
עם תשואה להשקעה.
זה החלפה של כסף.
זה גיסוד של הלוואה, לא זאת הלוואה הייתה.
מגלגלים, מגלגלים.
זה מה שנקרא, אידלה לאידלה יביע אומר.
הוא רצה לעשות מה שהעירייה עשו, זה הסתדר לו.
כן.
אבל צריך שוב לזכור, ברק אמרו כן יחזק את הקבוצה, הנה אני אומר לכם כי הוא לא רוצה לשבת ביציע בטדי ולא ליהנות מהקבוצה, הוא יחזק אותה בשניים שלושה שחקנים לפחות.
אני לא יודע, אני כבר לא יודע, תראה, קודם כל אני לא יודע אם יש. אלא אם קבוצות פשוט ייתנו לו, כי נגיד מכבי תשחרר שחקנים או...
זרים, לא,
הזרים שיש היום בשוק, תאמין לי, ומה שמכבי, מה שביתר תשלם בשבילם, זה באמת לא סטיל. זה, תשמע, לא תקופה הכי טובה, אבל זה מה שיש.
תראה, אם אתה פוגע עם עוד אחד כמו אספריה וכזה, זה עדיין קצת יותר מהרמה שיש.
אספריה לא דומה לכלום ושום דבר מספרית.
נכון, אבל עדיין הוא עשה, אתה ראית?
הוא עשה, כן, תשמע, הוא...
קצת יותר, קצת מעל הרמה.
תביא לי מספרים, היום הכל זה מספרים.
אני מדבר שוב, נכון, אני מדבר במונחים של ביתר, שקבוצה שכרגע רוצה לשרוד פלוס, במקרה הטוב. אז אנחנו לא מדברים בקבוצת צמרת או משהו. אז אם יש עוד שחקן שניים, אז בסדר.
תשמע, תמיד אפשר לבנות על הדרבי שהפועל ישתפו שישה זרים.
כן.
אתה יודע,
או כל עבירה מנהלתית אחרת.
אתה יודע, בסוף, אריה, בסוף יש פה נהיה, ניתה היררכיה כזאת, הפועל תל אביב לא יכולה לנצח דרבי, אז היא נהנית מהניצחונות על ביתר. ביתר לא יכולה יותר מדי, היא נהנית מהניצחונות על הפועל ירושלים.
צחוק, הפועל שירת ביתר בליגה בעונה שעברה עם הניצחון הזה.
מי?
הפועל שירת ביתר ליגה.
בטח!
נהבין? אין, נתן להם שתי נקודות מתנה. אופיר, תודה.
תודה לכם.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, אז נקווה שבמשחק של מכבי חיפה ערב מול הכוכב האדום בלגרד
שלא ישתפו יותר מדי ישראלים
את כל השחקנים שצריכים. תשמע, אנחנו זוכרים גם ממכבי חיפה את ענייני הפקס שם לפני 20 שנה.
והתאורה,
גם בכדורגל החיפאי היו
לו פדיחות. לקריית אליעזר.
אוקיי, חברים, מכבי חיפה מול הכוכב אדום בלגרד, מכבי חיפה רחוקה 180 דקות מהפלה שלישית בתולדותיה לליגת האלופות, כמובן זה לא הולך להיות קל מול הכוכב אדום בלגרד, שניצחה בכל שבעת משחקי האחרונים, עם מאזן מדהים של 28-1 מאזן שערים. בוא ניתן את היחסים, כמובן שמכבי חיפה מארחת משחק ראשון מבין שניים, ניצחון של מכבי חיפה 2.10, תיקו 3.10, וניצחון חוץ של הכוכב אדום בלגרד 2.65, שימו לב שההימור הכי גבוה, שאני אומר לכם הכי הרבה, זהו ההימור על תוצאת תיקו. קוף, האומנם?
אני הולך על חיפה, מכבי חיפה.
אופה, איך אני אוהב את זה שיש קבוצות ישראליות, ופתאום כל
הפטריוטיות
נוסד ממך. יש מי שאומר שהפטריוטיות היא מפלטו של הנבל, אתה יודע את זה.
נכון, אבל אני הולך פה מבחינת גם נבל, קודם כל, אבל גם בקטע של...
אם נבל תתנבל, כן.
גם בקטע של בעל עניין, שיהיה פה על מה לדבר, אתה יודע, בתקופה הקרובה.
מרשים מאוד.
לא תהיה פה אליפות אירופה כל רגע, באתלטיקה, שחייה וזה, אתה יודע.
בסדר גמור, הלוואי.
תשמע, את הקוף אתה יכול להאשים בהרבה דברים, אבל לא בפטריוטיות. זה גובל בלשון הרע.
בציניות.
בדיוק. אבל אני אובייקטיבי, לא כמור.
כן.
וגם אני הולך על מכבי חיפה.
בסדר גמור. אני אובייקטיבי, אבל אני הולך על תיקו.
יפה.
זה נקרא אובייקטיבי דרך אגב.
זה חסר משמעות מבחינה כסף שם האימור.
אוקיי. בסדר גמור. ממשיכים למשחק נוסף במסגרת פלייאוף ליגת האלופות. דינמו קייב מול בנפיקה ליסבון. דינמו קייב עושה עד עכשיו מסלול לא רע בכלל. לדיחה גם את פנרבחצ'ה וגם את שטרום גראץ. אבל צריך לזכור שמארחת בלודג' אשר בפולין. זה משחק ביתי בשבילך בעצם.
לא, ביתי זה ורשה.
ורשה, אוקיי. ביתי ומבצרי. ניצחון אגב, ובנפיקה זאת משוכה לא פשוטה בכלל, והיא גם פייבוריטית ברורה למשחק הזה, תכף נראה את היחסים, ניצחה גם בכל המשחקים שלה מתחילת העונה. ניצחון ביתי, כמובן במרכאות, של דינמו קייב 4.90, תקו 3.55, וניצחון חוץ של בנפיקה 1.45, אני הולך עם הפורטוגלים, אריה?
אני אגיד לך, זה בכלל משיקולים...
פטריוטים פולניים?
לא, הומניטריים.
כן.
מה, דינמו קייב, כן, מה זה קשור?
כן, קבעתי שמערכים בפולין.
כן. אני עם המסכנים.
עם האוקראינים.
כן.
אני לא עד כדי כך מה שאני
קורא. להגיד לדינמו קייב שהם מסכנים, נו, בסדר. כן, אם אנחנו הולכים 75 שנה אחורה...
חמלניצקי זה
כן,
רחוק
בוא,
לא קצת.
כן, בוא, מסכנים הם לא, אבל כן. בסדר.
אבל אני הלכתי יותר רחוק, אבל עזוב, אני הולך עם בנפיקה. לא שהם... לא שהם כלי השלמות עם ה...
שמה לא, שמה...
סליחה, האקוויזיציה הפורטוגלית 500 שנה...
אז זה מה שאני אומר. חנרה
יסנה.
אם אתה כבר משווה...
ב-500 אנחנו נעצרים.
תגיד לי, לא, 500 המשכה, אבל איזה אוכל...
שר פה, למה אתה מתחיל כל פעם עם השריץ?
אחרי 20 שנה זה כבר לא מרגש אותי.
אתה יודע איפה הוא לקח אותי לזה?
קופמן כבר לא יכול לגרות אותי.
לקופה דה קפריקה.
וואלה.
אתה זוכר?
רק מהשם אני מראה. אוקיי, בוא נעבור לפלאפל בקריית שמונה, עירוני קריית שמונה מול הפועל חיפה. הפועל חיפה עד עכשיו מותירה רושם רע מאוד, הפסידה בכל המשחקים שלה. קריית שמונה מערכת משחק במסגרת גביע הטוטו, ניצחון ביתי של קריית שמונה 1.80, תיקו 3.15, ניצחון חוץ של הפועל חיפה 3.30. אני הולך על קריית שמונה. אריה, זה ברור לי שגם אתה עם קריית שמונה.
אין לי
שיקול דעת. קוף
אותו כנל.
מצוין. ומשחק נוסף, בני סכנין, שאנחנו תכף גם נדבר עליה, עברה בבקרה, משחקת מול בני ריינה, אם תרצו, דרבי של המגזר, ניצחון ביתי של בני סכנין 1.90, תיקו 3.05, וניצחון חוץ של בני ריינה 3.10, בני סכנין פייבוריטים, אני הולך פה לתוצאת תיקו, אריה?
סכנין פסה, ריינה זה העתיד.
בוא נגיד, אבו יונס פסה, סעיד בסול זה העתיד.
בבקשה.
יפה. הוא גם, במהר מאוד יהיה פה ידיד המחלקה.
כן?
כן, כן, לגמרי.
סעיד?
כן.
עכשיו הוא עסוק בלבנות את כל מודיעין, ראות מקבים וכאלה.
באמת?
כן, כן. אני תעשה צחוק?
אני לא יודע.
בונה, איש, בונה ארץ.
מה אתה אומר?
כן. אני הולך על סעיד.
בסדר, אתה שם את השיטונים על מי שצריך, ברור לי. תודה חברים.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אתה יודע, בשקט בשקט אנחנו מסתכלים, אתה יודע, באר שבע מחר צחק ברומניה נגד קריובה.
מתחת לרדאר.
אבל היא מתחמשת כזה, מתחת לרדאר, הביאה שחקן עכשיו דגסטני, סולימנוב, ששמעתי עליו שלפני כמה שנים, היה לו תג מחיר 12 מיליון יורו.
מה קרה?
לא יודע. והבקיע, וליגת אלופות, וכאלה, וזה.
אז איך...
משהו קרה.
איך התפלח?
משהו קרה. והוא מגיע לכאן, אתה יודע, ובאמת, בשכר צעצוע, 300 אלף יורו, זה לא שאתה לוקח איזה...
אוקיי.
באמת, שחקן עם יכולת.
סטיל.
לטעמי. כן. שוב, אני מצא לטעמי, אני מדבר עם אנשי מקצוע, אומרים לי, תשמע, זה שוד.
תראה.
נהבין.
איך קוראים לו מבית ירושלים? אספריה. גם נראה מדהים בהתחלה.
לא.
אבל אין בסוף מספרים.
אבל זה בא מקולומביה, זה רחוק לי, תאמין, תמיד קולומביה זה בשבילי אסקובר, אני לא יודע בדיוק מה קורה. זה פה, אתה יודע, פה אצלנו, ביבשת, כאן, קרוב, שעה טיסה, שעתיים טיסה.
נו, אז איך אתה מסביר את זה?
לא יודע איך להסביר את זה, אבל כבוד, כל הכבוד להם.
אני אומר, סקאוטינג יותר חשוב מהמאמן. סקאוטינג
עושה את המאמן. גניבה
אחת.
סקאוטינג עושה את המאמן.
אתה מביא בסקאוטינג, אתה יכול במאמן קצת לפשל.
טוב, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, בוא נתקדם. גיא גודס, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
מה שנקרא, אתה מסרב להפסיד במשחקי אימון, אני מקווה שבאמת, תמיד אמרו לי שמשחקי אימון יותר טוב להפסיד. בנצח בתחרות.
כן, אבל נגד רומניה זה קשה.
כן. בכל מקרה, אנחנו מביסים את רומניה, 112-61, כולם עושים מספרים של NBA, ונראה שהכל טוב.
הכל כרגע טוב. גם בגיאורגיה, אתה יודע, שק השני אמרתי בוא נפסיד את המשחק, וזה עבד חצי ראשון.
לא הסתייע.
אבל חצי שני התעוררנו ועשינו סלים וניצחנו. אבל לעצם העניין, אתה יודע, אי אפשר לדעת ניצחונות, הפסדים, מה זה אומר, ושזה אני אומר לשחקנים שבהצד שלנו לפחות אנחנו צריכים להמשיך לעבוד טוב וחזק ולהיות הכי מוכנים שאפשר למאני טיים. גם אם היינו מפסידים את כל המשחקים המנצחים, זה לא אומר שום דבר. צריכים להגיע לרגע הנכון, בכושר הכי טוב, ולנצח את המשחקים איפה שצריך. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
איפה שצריך זה בגרמניה בספטמבר, נכון?
בפינלנד.
בפינלנד.
בפינלנד וב-25 לאוגוסט.
הבנתי. עכשיו, לא כל אחד מהמאזינים מבין את ההקשר, מה בעצם צפוי לנו, מה אנחנו חייבים לקחת.
אז אנחנו כרגע בשתי מסגרות שונות משחקים, שזה עכשיו פלייאוף מונדו בסקט, שב-25 לאוגוסט אנחנו משחקים בפינלנד, וב-28 באוגוסט בבית נגד שוודיה. ומן הסתם לפחות לנצח אחד מהשניים, כדי עדיין להישאר בתמונה של החלונות, ככה זה יש לנו גם משחק נגד סלובניה, שני משחקים, וכמובן כמו שאמרתי, פינלנד עוד משחק ושוודיה עוד משחק.
אוקיי.
אנחנו מתמודדים על המיקום בבית, 3-3 מתוך 6, לאליפות עולם.
3 מתוך 6.
השני המשחקים הקרובים הם מאוד מאוד משמעותיים. כמובן שפינלנד, שהיא הנבחרת מאוד איכותית שסיימה בבית שלה את המקום הראשון, וזה משחק משמעותי מבחינתנו. ואם נצליח לנצח שם, ואולי גם לנצח בבית את שוודיה, אז אנחנו במקום מאוד מאוד טוב בהתמודדות.
מתי אליפות עולם?
אליפות עולם, אני לא זוכר מתי, אבל 40 שנה לא היינו שם.
אני זוכר, אני זוכר ב-86, זו הייתה הפעם האחרונה. גיא?
כן, כן.
אתה שומע. אוקיי. כן. אני זוכר שב-86 זה הייתה הפעם האחרונה, מרסר אז התחיל לשחק בנבחרת וזה.
וישר אחר כך אנחנו כבר עושים את הסוויץ' ותשים יומיים אחר כך לפראג להתחיל את אליפות אירופה.
יפה. תשמע, יש לנו שחקן NBA אחד. על היכולות כן. שלו אין בכלל ויכוח. ואין ויכוח על זה שהוא אמור לשדרג את הנבחרת. אבל אתה יודע, לפעמים הרבה יותר קל לעשות קבוצה, לבנות שולחן עם 4 רגליים שוות, ולא פתאום שיש לך רגל אחת גבוהה. עכשיו, איך משלבים את דני אבדיה ואת ים מדר שנמצא בסרביה, איך משלבים אותם שהסך הכל ייתן יותר ממה שיש לנו וזה לא מעט?
יש ביניהם תאום אוטומטי מהילדות, זה משתנה?
קודם כל, אריה, בוא נעשה סדר, זה רק דני.
נכון.
ים הדר התחיל איתנו את כל האימונים מתחילת אוגוסט, וים בכושר מצוין, וים חלק מהנבחרת, והיה בכל המשחקים. השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה מן הסתם, לגבי דני, וזה שאלת השאלות שאין לי הרבה תשובה או איזה נוסחה להגיד לכם איך היא תהיה. בשביל זה מאוד מאוד חשוב לנו לפחות שהוא ישחק את המשחק כבר מחר ביום חמישי, ונוכל לשלב אותו, מה שלא הצלחנו לעשות כי הוא חלה בקורונה לצערנו, ולא טס איתנו לגיאורגיה, ולא חווה איתנו את שני המשחקים עם כל הסגל שנסע ושיחק טוב ביחד, וזה סגל שכבר משחק תקופה מסוימת ביחד. וזה מה שאני אמרתי גם על סלקטונאים, לשלב את דני עם כל הכישרון שיש לו, עם כל האנרגיות, לנבחרת שהיא כבר רצה, והיא קבוצתית, והכדור זז מאחד לאחד, זה יהיה הדבר, הנוסחת הקסם. אם נצליח לעשות את זה, משני הצדדים אני אומר, גם החבר'ה אלה וגם דני, אז נרוויח בגדול.
אבל אני רוצה לדבר באמת על לשאול אותך על שני דברים שתמיד אני פוגש בנבחרת, גם בקבוצות, אתה יודע, ריבאונד וגבוהים במשחק פנים. איך אנחנו שם? כי בדרך כלל אנחנו מכסים עם כל מיני היעדר כוח וגובה בקטע של אזוריות וכל הדברים האלה. האם אירופה לא למדה אותנו כבר, שאנחנו עושים את זה באמת הרבה מאוד שנים?
קודם כל, אין לנו ברירה הרבה פעמים לעשות את זה כדי לחפות, כמו שאתה אומר, על יתרון הגובה, זה אחד. שתיים, המשחק, שני המשחקים בגיאורגיה, היו לנו אינדיקציה מאוד מאוד טובה, בגלל שיש שם את שרמנדיני, ושרמנדיני ואת...
שנגליה לא שיחק בשני, אם אני זוכר נכון.
לא, רק בשני, אבל בראשון כן. שנגליה גם שיחק, וגם הוא קשבילי ממילווקי בקס,
כן.
גם היה. זאת אומרת, זה היה מבחן מבחינתנו, איך אנחנו מתבודדים עם, עם שני שחקנים או שלושה שחקני פנים, באמת ברמה אולי הכי גבוהה שיש באירופה. אז היה לנו לא קל, הם קלו נקודות בצבע, ריבאונד יחסית היה לא רע מהצד שלנו, מה שסבלנו הרבה בחלונות הקודמים, היה לנו בעיה בריבאונד, בסגירה לריבאונד, דברים הבסיסיים דווקא, לא בגלל הגודל, אלא בגלל הבסיס שזה דיברנו ועבדנו, ונגד הגיאורגים הנזק לא היה משמעותי, בוא נגיד בריבאונד, אבל כן, להתמודד עם שחקן כמו שנגליה, או שרמנדיני 2-17 בתוך הצבע, לא אגיד לך שהיה קל, וניסינו בכל מיני דרכים של דאבל אפים, רוטציות, דברים שאתה חייב לחפות על החיסרון הזה, אין לנו הרבה ברירות.
תשמע, בקשר למה שעקוף אמר לפני רגע, שלמדו אותנו וכן הלאה, אתה יודע, בזמנו אימן את הנבחרת אברהם חמו, והוא היה שומר 1-2-2, לוחץ על חצי מגרש. ובאו ואמרו לו, תשמע, די, כולם ראו אותנו, כולם מוכנים, הוא אומר, אין לי שום בעיה, אני אמשיך עם זה. עד שלא יוכיחו לי על המגרש שהם יודעים לשחק נגד זה, אני לא מפסיק.
כן, אבל זה לא תקופת יונות הדואר. באמת רואים אותנו.
ראו, מי שצריך ראה, והיו סקאוטרים והכל. תשמע, אם אתם תעשו את הדברים נכון, שיעשו מה שהם רוצים.
נכון, נכון, אין ספק. המטרה שלנו הרבה פעמים בסיטואציות כאלה, לנסות להרבב את היריבה, להוציא אותה אולי מסגנון המשחק הרגיל שלה, ובשביל זה אתה עושה, כמו שאמרת, אם זה לוחצות, ואם זה אזוריות, וכל מיני קומבינציות, ואם זה דאבל אפים בדרכים מסוימים, אז אתה יודע, אתה מנסה גם כן להפוך את החיסרון ליתרון, ואני חושב זה גם מה שעשינו בגיאורגיה, כי הגיאורגים מאוד מאוד גדולים, חזקים וכבדים, ואנחנו לפחות בנושא ההתקפי היינו בקצב הרבה יותר גבוה, שכל מה שעשינו עצירה, הוא הייתה חטאה, אז ראיתם את המשחק הראשון, אז באמת רצנו בכל הזדמנות, ובחינתנו זה היה מבחן טוב.
אתה יודע לי, שלמדנו אצל אריה לפני הרבה מאוד שנים בבית ברל, גם פנחס היה שם, אז הוא אמר לנו שאם אפשר ללחוץ בחמש דקות אחרונות, למה לא עושים את זה?
לא, במינוס 20, כן. למה לא בפלוס 5?
כן, אז למה לא עושים את זה, אתה יודע, בדקה 8? אז אני שואל אותך, זאת אומרת, הקטע של לחץ, זה יהיה ברירת מחדל, או שבאמת אנחנו נבוא היריבות יפחדו מאיתנו, יפחדו מאיתנו בקטע של אנחנו באים ולוחצים על הכדור מהפתיחה?
אז אני חושב שאנחנו מנסים לעשות את זה גם במשחקים שהיו, גם אתמול נגד הרומנים, זו הזדמנות, אולי הייתה טובה לתרגל גם הדברים, לחץ אישית, לחץ אזורית, כל מיני דברים, זה הזמן האחרון, אולי מחר זה המשחק האחרון שכדי לתרגל דברים, כי אחר כך כל משחק כבר הופך למשמעותי וחשוב, ולראות מה עובד יותר, איזה הרכבים מסוגלים יותר לרחוץ, איזה הרכבים מסוגלים פחות לרחוץ, ובסך הכל אני חושב שאנחנו נמצאים, לפחות עם מה שאני מרגיש מהשחקנים, נמצאים במצב טוב, בכושר טוב, בנקודת זינוק טובה, שאנחנו צריכים להמשיך להיות מפוקסים, רעבים, ואם נעשה את זה ביחד, אנחנו יכולים לעשות את זה, כי הנבחרת הזאת היא 10 שחקנים, או לפחות אפילו 12, שכל רגע, כל אחד יכול להיות על המגרש, אין הבדלים ברמות, מה שאולי היו פעם בנבחרות, שהחמישייה, השישייה הראשונה מצוינת, ואחרי זה המחליפים אולי פחות טובים.
כן.
אני חושב שפה גם מבחינתנו, החלוקת דקות הייתה מצוינת, הרמת משחק לא ירדה, אפילו היא הרבה פעמים מלטה, אז זה נותן המון עידוד לקדימה, להקיד.
גיא, אתה לוקח איתך למשחקים למוקדמות במונדו בסקט 14 שחקנים, נכון? רק אחרי זה 12. כן. הקאט הסופי. אבל יש לך את ה-12 כבר בראש, או אולי אתה מתחבט בינך לבינך לשחקן...
יכול להתחבט על אחד, מקסימום שתיים.
אמרתי על אחד. שניים זה כבר יהיה הרבה בשלב הזה, נכון?
לא, אנחנו מתחפשים בסופו של דבר, אני חושב שגם אמרתי את זה אתמול, ואני משתף את כולם בזה, זה כאילו, זה יהיה לקחת עוד גבוה, שאנחנו נהיה, נגיד, 5 גבוהים, או לקחת 5 גרדים. וזה הכיוון פחות או יותר, כי הפורורדים שיש לנו, יש לנו מספיק פורורדים שיכולים לשחק בעמדות של 2-3 ואפילו 4. הרבה שחקנים איכותיים, וזה סוג של יתרון שאני לא יודע, הרבה שנים לא בנבחרת, שנגיד זוסמן שחק בעמדה, יכול לשחק בעמדה 2, ולמשל דני בעמדה 3, שזה נותן לך סייז מטורף.
כן.
משהו שלא היה, ומשהו שאנחנו לא רגילים. אז הדברים האלה אנחנו מנסים, וכל הזמן מנסים
לתקן. דני גם נותן לך הרבה וריאציות, גם בתור מוביל כדור, זה לא...
נכון, כי דני גם יכול לקחת, ראינו את זה נגד אובון, שהוא לקח ריבאונד, ופשוט הלך קוסט-טו-קוסט עם המהירות.
כי לא היה לך גרדים נגד אובון.
כן, אז זה לא עניין שגר, זה עניין שבסיטואציה הזאת הוא גם יכול לקחת ריבאונד, וללכת קוסט-טו-קוסט ועדיין לכדרר, להקפיץ, לעבור שחקנים ולייצר, בגלל הגודל שלו, המהירות והכוח מתפרט שלו. זה הייתה רמה של NBA מבחינה הזאת. אז כמו שאמרנו בהתחלה ודיברנו על זה בצדק, ששארי אמר, חוכמה היא עכשיו זה לחבר את הכישרון לקבוצתיות, שזה יהיה המפתח.
גיא, שיהיה בהצלחה. בהצלחה. אנחנו אומרים, הצלחתך, הצלחתנו.
נכון.
בשני המפעלים, גם במוקדמות האליפות העולם וגם באליפות אירופה.
וסוף סוף יש גם משחקים בארץ, פעם אליפות אירופה, הכל היה בחוץ. כן, נו מה, לא ראו פה בכלל את הנבחרת.
כן, אבל תצליחו, זה מה שאנחנו יכולים להגיד בשלב זה.
תודה רבה לכם.
טוב, עכשיו אנחנו לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות, ונגיע.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. חנה מיננקו עשתה את המוטל עליה, כרגיל יודעת להתחרות, ועלתה היום לגמר הקפיצה המשולשת באליפות אירופה, במינכן עם 14 מטרים ו-6 סנטימטרים. רוגל נחום, הוא המנהל ההישגי של איגוד האתלטיקה, אבל גם מאמנה אישי של חנה, שלום רוגל.
וגם אלוף משולשת בעצמו.
ברור, בגלל זה הוא מאמן שלה, כן. רוגל?
כן, ערב טוב.
בוצה, היא התחילה בפסילה, וכבר התחלתי מה שנקרא להיכנס לחשש, אבל קפיצה שנייה, היא עשתה את התוצאה.
כן, תראה, המטרה באמת הייתה לעלות לגמר, וידענו שכל מה שצריך לעשות זה להגיע לקרש כמו שצריך, קודם כל, ומה שצריך תפקיד גדול היום בבוקר זה הרוחות, היו שם רוחות שכל מה נשתנו הכיוונים שלהם, פעם זה הייתה רוח מינוס אחד, פעם מינוס פלוס שתיים, ובאמת הרבה אתלטיות מאוד מאוד טובות שפסלו 3 פעמים או שלא הגיעו לקרש בכלל. ואני שמח שהיא בניסיון השני עלתה על קצה הקרש, וקבע את המינימום שצריך לעשות.
עד כדי כך הרוח היא משמעותית?
בהחלט, אתה לא יודע אם פעם רצת עם הרוח או נגד הרוח.
לא, רצתי, אבל לפספס את הקרש.
זה משנה, בהחלט. תחשוב, אם הרצה של, יש שם הקטיות שהרצות שלהם בין 18 ל-20 צעדים, ובכל צעד הן מפספסות בסנטימטר או 2 סנטימטר בגלל הרוח, אז אתה עושה את המתמטיקה.
לא חשבתי על זה.
גדול מאוד.
תגיד, אתה גם מנהל ההישגי של איגוד האתלטיקה.
הוא ואיתי מגידו מנהלים את המערכת המקצועית.
כן, איתי מגידי.
איתי מגידי, סליחה.
עכשיו, אנשים עוקבים, אני לא רוצה חס חלילה לפגוע, אבל אנשים עוקבים בעיקר כדורגל, כדורסל. פתאום בזמן האחרון נופל עלינו מטר של הישגים באתלטיקה, יש גם שחייה.
גם אבל... בגילאים אבל, תחשוב, גם בגילאים, זה יותר חשוב מהכל.
לא, זה לא יאמן.
צעירים, צעירות.
מאיפה נפל עלינו כל הטוב הזה?
קודם כל, בכל העולם, כדורגל וגם כדורסל, זה ענפים יותר פופולריים.
לא, זה עזוב, עזוב.
אז זה בוודאי. תראה, זה פה... אם אנחנו מדברים על הריצות הארוכות והמרתון בפרט, אז יש פה כבר תהליך של הרבה מאוד שנים, כבר אפשר לציין את זה מריו 2016, שהיה לנו 3 רצי מרתון במשחקים האולימפיים, ואחר כך הם הצליחו להיכנס לסגלים, לקבל תמיכה, מעטפת רפואית, סיוע במחנות אימונים, ורק הצטרפו אליהם אתלטים צעירים יותר שראו שיש, שיש תקווה, שיש לאן להגיע, וסחף אחריו עוד אתלטים צעירים אחרים, וההפסק של לונה ב-2018, הייתה אלופת אירופה ב-10,000, בעצם שבר, בעיניי, שבר תקרת זכוכית, שראה שגם הם יכולים לעשות את זה בזירה הבינלאומית הגדולה ביותר. ויחד עם זה, איגוד האתלטיקה בשנים האחרונות מטפח את התחום הזה. אנחנו, מעבר לזה, יש לנו במחלקה הישגית תוכנית שתומכת בספורטאים צעירים שהם לא שייכים לסגלים האולימפיים.
מה זה צעירים?
צעירים זה החל מגיל קדטים ומעלה. גיל קדטים זה 16-17, ואחר כך נוער זה 18-19. והאתלטים שעובדים, עומדים בתוצאות שהן קרובות לקריטריונים, לכחות בינלאומיות, מתחילים לקבל תמיכה מקצועית. זה לא אומר כסף, אבל זה אומר סיוע במחנות אימונים.
אבל זה בדיוק הבעיה, רוגל. החוכמה להביא אותם בגיל 18, אצלנו קודם אתה צריך להביא תוצאות, אחרי זה משקיעים בך.
לא, אני לא חושב שזה ככה נהוג אצלנו. אני אגיד לך, קודם כל מאוד קשה להביא ילדים לאתלטיקה, ילדים צעירים, ואתלטיקה זה ענף שההתפתחות היא מאוד איטית. זאת אומרת, רק בגילי 17-18, אתלט בוחר את המקצוע העיקרי שלו בדרך כלל, זאת אומרת, בהתפתחות נורמלית טבעית. ותחשוב את התהליך שצריך לעבור עד אז. והרבה פעמים יש לנו המון ילדים, למשל, בחוגים ודברים כאלה, אבל אחר כך יש נשירה מאוד גדולה לגיל הקדטים, ומגיל קדטים נשירה מאוד גדולה לגיל הנוער, שזה קשור לאו דווקא להשקעה ולמשאבים, פשוט ילדים ובני נוער מגלים את החיים, ולאו דווקא ממשיכים בענפי הספורט כמו שחייה, אתלטיקה, ובגלל זה זה מאוד קשה, ואנחנו יודעים שמעבר בספורט צריך גם את הכישרון, אבל גם צריך את הכמויות שיהיו כדי שלמצוא את הכישרונות.
אבל גם אתה, גם אתה רוגל, אני אזכיר לכולם, אתה עדיין סיין ישראל ב... קפיצה משולשת, קפיצה לרוחק,
כן, כן.
ואתה כבר לא ילד, ואני לא מאמין שבקרוב, אני גם לא רואה, אתה יודע, היה בזמנו, השקיעו הרבה בקטע של הקפיצות, אתה יודע, לנו תקופה שלנו קופצים
אנחנו,
לגובה,
אגב, קופצי אנחנו, מאוד, משקיעים, אנחנו משקיעים בהדסים, בכל התחומים אותו דבר, אין פה איפה ואיפה.
ואתה רואה באמת כישרונות במקצועות מקצועות שדה, שבאמת יהיה לנו קופצים, אתה יודע, כי בסך הכל בלסינג אפריפה, אתה יודע, זה כישרון של פעם בדור. מה זה פעם בדור? פעם, בשבילנו פעם במאה שנה.
מתי הוא הולך להתחרות?
יום חמישי, מחר.
בלסינג מתחרה מחר בערב בשלב חצי הגמר.
כן.
הוא עלה אוטומטית לשלב חצי הגמר, בגלל שהוא מדורג, הוא מדורג ראשון באירופה, אבל כל המדורגים בין 12 ראשונים באירופה, העונה, עולים ישירות לריצת חצי הגמר.
אבל אני, אתה יודע, בלסינג באמת, זה גדל, אתה יודע, זה פשוט התברכנו בזה, שגם נולד פה, וגם למד פה, והכל טוב ויפה, וגם יש לו את מה שנקרא, את ה-DNA הנכון. אנחנו מסתכלים על המסלולים באתלטיקה העולמית, רובם ממוצא אפריקאי, הצמרת העולמית. אני מדבר על מה שגדל פה, אוקיי? ומה שגדל פה, אתה יודע, על הקטע של מקצועות השדה, כי אנחנו לא בדיוק אנתרופומטרית מתאימים להיות עצנים.
אני אגיד לך מה, אני חושב. אני חושב שאתלט לא משנה איפה הוא נולד, מאיזה צבע עורו, מאיפה הביאו אותו לצורך העניין. הנוהאו של הספורטאים שהיו פה באליפות אירופה, אם זה רצי המרתון, אם זה בלסינג שעדיין לא התחרה, כל הנוהאו הוא ישראלי לחלוטין. הם מאומנים על ידי מאמנים ישראלים.
ברור.
הם נתמכים על ידי... לא, אז מה שאני אומר, מה שחשוב הוא, זה כמובן שהכישרון המולד הוא קריטי. בענף כמו אתלטיקה, חייבים את הכישרון המולד. אי אפשר להיות מהיר אם אתה לא מהיר. אי אפשר, לא משנה מי יאמן אותך, ולא משנה מה צבע אורך. זה לא משנה. אבל מה שחשוב פה, שיש פה תהליך, שאנחנו רואים את מתחילים לראות את התוצאות עכשיו. אני מקווה שזה ימשיך כך, אני מקווה שזה יביא עוד ילדים, או ישאיר עוד ילדים ובני נוער בענף, כי זה דבר מאוד חשוב.
תשמע.
לצורך העניין ראינו עכשיו ביוג'ין, באליפות עולם, ראינו מגוון מאוד גדול של ספורטאים אמריקאים דווקא, לאו דווקא אפרו-אמריקאים, אלא גם, גם לא אפרו-אמריקאים, שתשבו את המקצועות הכי קריטיים, כן, בהחלט, ב-100 מטר, ב-200 מטר, 400 מסוכות, 400, זאת אומרת שכל מיני אולי סטיגמות מתחילות להישבר, ויש מקום לכולם, מה שנקרא.
תשמע, אני אתרגם לשפת היום-יום את מה שאתה והקוף אמרתם. אני, יש שני מרכיבים בהצלחה של ספורטאי. אחד זה הגנטיקה, והשני זה האימון. עכשיו מתברר, תסתכל על דולגופיאט בהתעמלות וכן הלאה. החיבור כנראה של אימון ישראלי עם גנטיקה, כל אחד מה שהוא מביא איתו, מאיפה שהוא מביא איתו, הוא חיבור מנצח. והשאלה הגדולה, מתי מדינת ישראל תתחיל להשקיע במאמנים?
מתי מאמן יהיה מקצוע?
הוא כבר מקצוע, עכשיו הכניסו לשירות.
אני כבר בן 55, אני רוצה שזה יהיה עוד בזמני, בוא נגיד ככה. אבל לא יודע, זה שאלות שאין לי תשובות עליהן.
לא, ספורטאי, תקשיב, ספורטאי יכול להפוך לאלוף עולם, מאמן טוב יכול להוציא 5 אלופי עולם.
נכון. אגב, צר לי לצייר אותך רוגל, אבל שאני הוסמכתי כמאמן, עד היד גם רישיון של משרד העבודה, ועדיין זה לא מוכר כמקצוע. אז זה לא, אתה יודע, לא צריך, אל תצפה לזה. אבל תשמע, אתם עושים עבודה גדולה. ואנחנו שם, ואתה יודע, אנחנו באירופה, באליפות הזו זה גם הרבה יותר רגשי בגלל הקטע של מינכן, אבל עוד יהיה לנו זמן לדבר על זה. תודה, תצליחו.
תודה רבה, סליחה.
תודה רבה לכם,
נתראה. נדב דייג.
אהלן.
ידיעות הנגב, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר קודם כל לפני קריובה, נדבר על שפי סולימנו.
כצפוי עבר בדיקות רפואיות והצלחה, חתם על חוזה לשנה אחת. השחקן מושאל להפועל באר שבע, אבל אם אני הבנתי נכון את העסקה, זה ללא דמי השאלה. הסיפור שם הוא, יש לו חוזה בקבוצה הרוסית ב-700,000 אירו, ובשנה שעברה הם השאילו אותו לקבוצה בליגה הראשונה בטורקיה, וכנראה שהוא לא היה חגיגה שם. לדעתי המתווה הוא שהפועל באר שבע משלמת לו סדר גודל של 350 עד 400 ללא דמי השאלה, השחקן ויתר על חלק, וחלק הקבוצה הרוסית משלמת, וזה סוגר את החוזה שלו של ה-700 בתוך מול הרוסים. זה הסיפור.
תגיד.
לפועל באר שבע יש, לאלונה יש אופציה לקנות אותו, אם הוא יהיה טוב, והוא בין 23-24, אז יתשלם, ואולי תנקור יותר יקר.
תשמע, זה נשמע דמיוני. מה זה? גניבה?
שוב, אמרתי גם קודם לאריה, עם מה שהוא עשה, עם הסיבי שלו, והוא עשה. זה לא מספרים לי שהוא היה באיזה ליגה אלומה.
תראה, מי שלא עשה...
במפעלים.
מי שלא עשה, יכול להיות שגם לא מסוגל לעשות. מי שכבר עשה... יכול להיות שהוא לא בכושר, אבל לעשות...
אבל הוא יכול להיות בהמשך טוב, נכון. צודק, אריה, בשביל זה, אלונה ברקת חתמה על סעיף רכישה מרמות של מיליון יורו, מה שבחיים שלה היא לא עשתה טרנספר בסכומים כאלה. חובת ההוכחה עליו, אם הוא יהיה טוב, ובתוך ההסכם עכשיו יש גם סכום קנייה, יכולה לקנות, הוא רק בין 23, שנה הבאה 24, יכולה למכור אותו, הוא היה שווה הרבה הרבה יותר עם... השווי שלו היה גם 30 מיליון וגם 12 מיליון. בוא נראה מה הוא ייתן.
הם רוצים עוד שחקן, נכון?
כן, אני רוצה עוד שחקן בקו הקדמי.
כן.
לא בהכרח שחקן קו, יכול להיות גם אחד שיכול לשחק גם על האמצע וגם על הקו, יכול להיות אחד שמתחת לחלוץ, יכול להיות חלוץ שני כשמשחקים 4-4-2 או 5-3-2, אבל הוא רוצה עוד שחקן לחלק הקדמי.
עכשיו בוא נדבר על קריובה, על אוניברסיטת קריובה.
יש אימון מסכם עכשיו בסברין. המשחק הוא בסברין, כמו שסיפרתי לכם אתמול, הוא לא בקריובה, זה בגבול ליד בלגרד שם. ויש אימון מסכם עכשיו, סביר מאוד להניח של יניב ברדה יתחיל את המשחק בצורה זהירה עם קו 5 בהגנה, ויש מצב שיד אבו אביט שנפצע במשחק של הנבחרת במספר חודשים ומאז לא שיחק, יש מצב שהוא ישתלב מחר במשחק. יניב ונסה לשחק בזהירות, ועבד לא טוב במשחק החוץ נגד לוגנו, ובדר שבע מאוד מקווים שזה יעבוד גם מחר.
כן, תשמע, אז הוא נראה, בוא נאמר שמתוך השלוש שחיפה פותחת הערב, באר שבע מבחינת היריבה קיבלה את הנוחה ביותר.
כן, על הנייר זאת היו ארבע אופציות בהגרלה, וגם
גם משחק חוץ ראשון, כן,
נכון, וגם לא מדורג וגם לא לקבל יריבה נוחה, זה סוג של איזה מקדמה, אבל צריכים לנצל אותה. זה זה שזה נראה טוב, זה בסדר, צריך להביא את זה לשפת המעשה. אני, כפי שאתם מכירים אותי, אני מאוד פטריוט של כל הספורט הישראלי, ואני מאוד רוצה שכולם כמה שיותר יעלו, וכשמדברים על מכבי תל אביב ואומרים שניס קבוצה גדולה, אז אני אומר שאיפה שערן זהבי נמצא שום דבר לא עבוד, ואני מאחל לכל הקבוצות הישראליות באמת שיצריך.
אהלה כיפק. נדב דייג, המון תודה.
ביי, כל טוב.
ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
סכנין, בוא נתחיל קודם כל, הכל סודר, היה זום, כסף.
למה, היה לך ספק, קופן?
לא, לרגע לא. ברגע שהודיעו לי אתמול, והודיע לי גורם מוסמך, כן, שהמדינה מעבירה מיליון שקל, על סמך התחייבויות ועניינים ובלגן, אתה יודע שבאמת מגיע להם, והסבירו לי גם איך, היה ברור לי שזה השאר זה פרש.
כן, אבל היה, אני אגיד לך מה המאכזב, אחרי שאת ביתר משכו ומשכו ומשכו, פה מהיום להיום הודיעו אתם יורדים ליגה.
אבל הליגה, לא נכון. לא נכון.
לא, היו התראות?
היו התראות עולות ויורדות.
אוקיי.
לא, זה לא היה פעם ראשונה, ממש לא.
אוקיי.
קיבלו הרבה מאוד, זה מתחילת יולי הם קיבלו
אוקיי.
התראות. טוב, הכל סודר עכשיו, אבל אבו יונס...
הכל רגוע, גם יאב גנאים כרגע נשאר, ואתה יודע, נתניה גם...
למה נתניה? לא, הוא לא הגיע, הגיעו הסכמה למחיר, אבל לא הגיעו הסכמה על שכרו.
כן, אתה יודע, היו כל מיני איזה בעיות כאלה, גם בתחום שסכנין דרשה, גם השכר שלו, אז בסופו של דבר
כרגע... לא, הבנתי שאם סכנין הגיעו לאיזשהו...
כן, הגיעו לכמעט עמק השווה, פלוס מינוס שמשהו כמו 250 אלף יורו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כמו שזה נראה כרגע הוא נשאר, שחיים סיבס יכול לנשום מברכה, מאוד, לא, מאוד חשש לאבד אותו, ומעבר לזה, אתה יודע...
אגב, נתניה סיכמה עם איתן אליהו, מכבי פתח תקווה.
נכון. אז ברגע שהיא סיכמה איתו, אז לדעתי בכל אופן, אז גנאים יורד באופן סופי.
הבנתי. טוב, אז הכל מסוכם. מה אם קצת להתחזק, ואתה יודע, כי הם לא נראים טוב?
חיים מאוד רוצה להתחזק, אבל אתה יודע, הוא אומר, כרגע יש לנו בעיות בכלל להעביר את הקבוצה, אז נכון שזה עכשיו יתקדם. אבל צריך לראות באמת איך אנחנו מארגנים כסף גם לזה. לא דבר פשוט, יש בעיות תקציביות לבני סכנין, אבל אני בטוח שאנשי עסקים מקומיים יכנסו לעניינים, ואתה יודע, זרימו קצת כספים, כדי שיגיעו לפחות עוד שני
סכנין. הגיעו להבנות כבר עם משרד התמ"ת וכל הדברים האלה, אתה יודע, לסטדיום, לגבי היציע?
אז זהו, זה משהו שכאילו מחר בבוקר יהיו לנו תשובות יותר סופיות, לדעתי בכל אופן. יאשרו להם להכניס משהו כמו 5,000 מועדים במשחק בשבת מול...
אם זה 5,000 אז לא הגיעו, לא הגיעו להבנות.
אני בספק, אני לא מאמין שיגיעו גם להבנות מעכשיו לאחר, כי אתה יודע, היו יותר מדי ליקויים ודרישות של התאמת, משטרה, דברים כאלה, לדעתי זה לא יהיה פשוט לאשר אותו.
כן. אני
יודע, גם 5,000 זה צמוד די יפה לדוחה.
אני חייב להגיד לך,
אגב, השחקן זה איתן אזולאי, אני טעיתי ואמרתי איתן אליהו, השחקן שמכבי נתניה.
התכוונת בטח לאיתן בן אליהו.
לא.
אז אני רוצה להגיד לך, עשיתי חיפוש, לא מצאתי שום התראה שסכנין קיבלה, אתה אולי יודע, אבל לא ראיתי כותרות. לא קיבלה, מה זה עזוב? כל המדינה התעסקה עם ביתר, אף אחד לא שמע על סכנין.
אבל המדינה לא מתעסקת עם סכנין, רק בן גביר שרוצה למחות את המאדמה, וגם את ריינה, אתה מבין? עזוב, נו, מה אתה בא לי עכשיו? אני אומר לך, היו התראות. לא רק התראות, החלטות ומכתבים וכאלה. בסדר, מי שצריך יודע, אל תדאג. מי שצריך זה סכנין, והם יודעים, הם לא התלוננו דרך אגב, לא התלוננו בשום נקודה. אלבז, נשתמע אולי תכף, נראה באמת מה מצב היציאים שם, בשלב okay. זה, תודה.
ביי ביי.
טוב, עכשיו אנחנו עם מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי, פרשן אתלטיקה, נמצא גם הוא במינכן. אהלן מולי.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל קודם כל עם האכזבות מאמש. דנה וייסמן לא הצליחה להשתבץ בחצי הגמר, סימה שלישית במקצה, מקום תשיעי בסך הכל. ולכן לא עלתה לגמר עם התוצאה שלה, לא התקרבה לכיוון עשי.
כן, דיאנה לא הצליחה לעלות לגמר, זה היה חצי גמר אתמול.
כן, לגמר התקרבתי.
כן, ריצה באמת מקום אחד, כמו שאמרת, מקום תשיעי, אבל מרחק די גדול בזמנים, 8 מאיות השנייה מהתוצאה של המפסידה המהירה ביותר שהייתה מקנה לה מקום בגמר. ריצה לא טובה של דיאנה, תראה, דיאנה לפני אליפות העולם ביוג'ין, זה היה לפני כחודש, עשתה סי ישראלי פנטסטי, 11.06, מדרג אותה בתוך השמינייה הראשונה באירופה השנה, בדרך לבייג'ין, בעצם ליוג'ין כבר שם, חלתה בקורונה, 5 ימים בחדר, בידוד מוחלט, והצליחה להגיע ולהתחרות, כמובן לא תנאים אידיאליים, ומאז בעצם לא הייתה שום אינדיקציה ליכולות שלה, כי היא לא עשתה איזושהי תחרות ביקורת, בדרך שיכולנו לדעת מה מצבה, ראינו את זה אתמול, וכנראה שהחודש הזה באמת הוציא אותה לחלוטין מהמסלול, כן. הייתה לה ריצה לא טובה אתמול, החלק הראשון שלה בדרך כלל זינוק, הוא זינוק פנטסטי, נותן לה הרבה מאוד מקדמה להמשך, והייתה ריצה קצת תקועה, ופספסה, חבל, כי במצב רגיל, תראה, 11.28 עלה אתמול לגמר, זה ממש בפרופיל היכולות של דיאנה, אבל לא אתמול, לא אתמול.
כן. יונתן קפיטולניק, עוד תקווה שלנו לגמר אירופי, בקפיצה לגובה, לא מצליח לעבור 2.21 מטרים, בעלף הציפיות, לא עולה לגמר.
נכון, כמו דיאנה, גם יונתן היה צריך להיות בגמר, בפרופיל ההישגים של אירופה, ואיפה שהאטלטים האלה נמצאים היום, באמת זה רמה של גמר, אתמול יונתן קפץ לא טוב, יש לו הרבה מאוד ups and downs, הרבה מאוד נודתיות, בתקופה האחרונה, אנחנו זוכרים גם אחרי ה-2.30, פתאום הייתה ירידה, ואחר כך אליפות ישראל הייתה עלייה, ואחר כך עוד פעם ירידה, ואז יוג'ין עשה גמר אליפות עולם, ועכשיו עוד פעם נמצא באיזושהי נדנדה של ירידה. אני מניח שזה שילוב של כל מיני גורמים, תמיד זה בסופו של דבר, זה עניין פיזיולוגי, בריאותי, מנטלי, טכני, וכשכל המרכיבים האלה לא מסתנכרנים יחד טוב, ויכול להיות גם עם איזושהי עייפות, בדרך חזרה מיוג'ין ונושא של ניהול אימונים ותחרות באמצע, זאת אומרת, זה דברים מאוד עדינים.
השאלה אם יש מה לעשות.
להזכיר. כן, כן, בוודאי. זה, קודם כל בוא נזכיר שהוא אתלט בן 19, שעשה גמר אליפות עולם.
אתה יודע, מולי, אנחנו קוראים עיתונים. בעיני הצופה הממוצע, הוא רואה אחד שקופץ 2.30, הוא מצפה כל תחרות ל-2.30.
כן, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה לא לגבי יונתן קפיטולניק, ולא לגבי גם האלוף האולימפי טמברי.
נכון.
יש תנודתיות מאוד גדולה ביכולות בתוך עונה, השנה זה גם מין עונה כזאת שהפיקים, להגיע לשיא יכולת, היו הרבה מאוד שיאים, תחשוב, גם אליפות עולם, גם אליפות אירופה, זה לא קורה אף פעם בכזה הפרש, זה בגלל הקורונה, אז רצף האירועים הזה, אז המיקוד יכול לפעמים לזוז, וקשה לאטלטים לכוון ולפגוע בכל אירוע כזה. יונתן הוא כרגע בתהליך של לימוד, של חשיפה ראשונה לתוך עולם הבוגרים, כל התנסות כזו תחשל אותו, הוא אטלט מוכשר בצורה בלתי רגילה, והמבט שלו הוא קדימה, הרבה הרבה קדימה, אפילו שנים קדימה, והוא עוד יביא הרבה מאוד הישגים גם בבוגרים. אין לי ספק, רק שיהיה בריא.
באיזה גיל מגיעים לסי בקפיצה לגובה?
לבשלות.
לבשלות.
תראה, בדרך כלל, הטווחים האידיאליים זה בוא נגיד בין 22 ל-28, 22 ל-26, זאת אומרת אתה מסתכל על יונתן ב-LA 2028, הוא יהיה רק בין 25, וואלה. ואז הוא יכול לקפות 2.37, 2.38, אולי יותר.
כן, בוא באמת, יש לנו את בלסינג מחר,
קודם כל הייתה חנה הבוקר.
כן, חנה, דיברנו עליה, רוגל, רוגל, כן. רוגל היה אצלנו, סיכמנו את זה, אני רוצה לדבר אבל על בלסינג מחר, גם כן מגיע עם צעירות, ילד שבאוקטובר יהיה בן 19, אלוף העולם לצעירים, עד גיל 20, תוצאת השנה באירופה, אבל לצפות ממנו עוד פעם לרדת מ-20 שניות, או להיות, אתה יודע, לגדר של ה-20, אני חושב שזה לונג שאט, על אף שהוא עשה שיפר שלושה שיאים בקאלי באליפות.
נכון, גם לגביו הייתי שם כרגע, אתה יודע, יותר סימן שאלה מסימן קריאה, אחרי שראינו אותו בקאלי, באמת עם תצוגה יוצא דופן, הוא מיקד את עצמו, ההכנה שלו עם המאמן, יגאל בלון, הייתה על האליפות העולם לנוער, ושם הוא עשה הצלחה פנומנלית. עוד פעם, קשה לדעת איך הוא מגיע מבחינה מנטלית, כמה הוא מסוגל לגייס את עצמו, כמה שומר על יכולת ועל חדות כזאת של ריצה מתחת 20 שניות. התנאים פה גם אני מאמין, המזג האוויר הולך להתקלקל ממחר בערב, אל תוך יום שישי, צפוי פה גשם שוטף ביום שישי.
זה לכולם. הגשם זה לכולם.
היה לו את זה גם בקולומביה, גם בקאלי דרך אגב, עם גשמים שוטפים שדחו ריצות.
היה סופה טרופית, נכון, ועצרו את התחרות לשעה. לא, אני מדבר מבחינת לרדת 20 שניות, כאילו בתנאים כאלה.
לא, שיהיה אלוף באיזה תוצאה שהוא רוצה.
לא, לא דווקא שיכנס, אתה יודע, אולי יעשה פודיום, אני יודע.
קודם כל שיעלה לגמר.
כן, אנחנו חולמים כרגע.
נכון, הוא ירוץ חצי גמר, כי הוא קיבל מקום ישירות לחצי הגמר, בזכות זה שהוא מדורג ראשון באירופה. אז קודם כל שיעלה לגמר, ברגע שאתה עולה לגמר, אז כבר אתה מתחיל לחפש ולראות ולמקם את עצמך, צריך לראות איך הוא ירוץ בחצי. אז כן. בוא נראה, אני לא הייתי, אתה יודע, כרגע בונה הרים וגבעות, אטלט אדיר, כבר למרות גילו הצעיר, הוא ברמה של בוגרים, מתחת 20 שניות, זה כבר רמה נכון. עולמית, זה רמה של גמר אליפות עולם, גמר
אני רוצה להגיד לך שאני לא יודע מי, אם זה איגל, או הנהלת המשלחת, אבל שומרים עליו יפה, לא נתנו לו לדבר אחרי אליפות העולם.
מצוין, אני לא אשכח, אתה שומע?
לדבר אחרי.
אתה שומע? אני הורדתי את הכובע, בנט נדמה לי, הרי הם מתקשרים לכל מי שלוקח מדליה, אבל הוא התקשר לאנסטסיה, והיא אמרה, הלו, תעביר לי את השיחה אחרי האליפות שהתקשר.
נכון, נכון. היי, היה לה עוד משחק אתמול.
גדול, גדול.
היה לה עוד משחק אתמול, את המיקס.
אתה לא מתקשר במחצית, אתה יודע לברך על הישגים.
אבל היועץ המאחר האסטרטגי לא ידע, שהיה לה עוד משחק, ולבלסינג יש עוד תחרות. מולי תבלה, המון המון תודה.
על הכיף, על תודה.
ביי ביי.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב. אורן אהרוני, מאמן בני הרצליה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
מחזיקת הגביע.
מחזיקת הגביע. והפינליסטית.
פיינליסטית.
תמיד צריך לזכור את השנה הזאת. נכון. אין לנו כאלה יותר מדי שנים, אריה.
השאלה אם להרצליה יהיו עוד כאלה שנים.
אני מקווה שיהיו, אתה יודע, עוד זה, אבל...
מה אתה אומר, אורן?
קודם כל, אין ספק שזה נכון, לשחזר הצלחה כזאת כמו שנה שעברה, זה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו, אני לפחות, אנחנו כמועדון מרגישים שאנחנו מתחילים הכל מאפס. אומנם הצלחנו לייצר המשכיות ולהחתים חלק די גדול מהסגל, שזה באמת מגיע קרדיט גדול להנהלה. צירפנו גבוה זר במקום מונאקו שעזב אותנו, ועדיין אנחנו מחפשים ישראלי במקום שון דאוסן. אבל אני מקווה שלהמשכיות ולזה ולעובדה שחלק גדול מהצוות שחקנים שנשאר, יהיה לזה ביטוי בעונה הבאה.
למה שון לא נקלט אצלכם לתוך מה שייצרת שם בקבוצה?
לא, אני לא חושב שהוא לא נקלט. אני חושב שלשון הייתה עונה טובה מאוד, אבל לשון היה שאיפה... בעצם להתקדם למועדון יותר גדול, גם בתקציב, גם מבחינת המועדון הזה, ואני חושב שהוא הלך להזדמנות הזאת.
לאן?
לחולון.
לפול חולון.
Win-win situation, אתה יודע מה זה? תודה על מה שהיה, ובהצלחה בהמשך.
לא, אני עוד פעם אומר, אני חושב שהיה לשון באמת שנה טובה, עם כל העליות והירידות, הייתה לו שנה טובה, ובאמת שון כיוון או לאירופה או למועדון גדול, ואני שמח בשבילו.
אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שהוא overrated, אבל עזוב, אין לי עניין פה לפתוח זה. מה שאני רוצה להגיד לך, שאם החתמת את רוב הסגל, אז אתם לא מתחילים מאפס.
זה נכון, אני, כמו שאמרתי, מגיע קרדיט מאוד גדול להנהלה, שלקראת סוף השנה הצלחנו להחתים ארבעה זרים מתוך החמישה, וזה לא היה, זה לא היה קל בכלל.
תזכיר לנו את השמות.
קריס באב, קווינטון הוקר, אנדי ון וליט ומוריס קמפ, הם הזרים שממשיכים איתנו.
ואתה צריך להשלים בפנים את הסנטר, שזה היה בעצם
העוגן.
הגניבה הכי גדולה של הכדורסל בישראל בשנים האחרונות.
אין ספק, אין ספק, היה העוגן משמעותי בשבילנו רונקווה, והחתמנו שחקן במקומו, את רוברט קארטר, שאני מקווה מאוד שיצליח להיכנס לנעליים הגדולות שלו.
תן לי כמה מילים על קארטר.
שחקן מוכשר, בן 28, יכולות גם לשחק עם הגב לסל וגם עם הפנים לסל. שיחק בטורקיה אצל ננד מרקוביץ' ועשה עונה טובה. בשלוש שנים האחרונות שיחק ביפן. רעב לחזור לאירופה לרמה תחרותית. וכמו שאמרתי, אני מקווה מאוד שיצליח להיכנס לנעליים הגדולות של יונקווה.
יפן זה לא בדיוק הליגה שאנחנו רגילים להביא משם שחקנים.
כן, זה בעיקר כסף מאוד מאוד גדול לשחקנים האלה, אבל רמת תחרותיות משמעותית פחות טובה מאירופה.
הבנתי. עכשיו, מה אפשר לצפות, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, הבדיחה בפעם השנייה כבר לא מצחיקה, מה אפשר לצפות על מה שאתה יכול לדבר, על איזה שינוי שיהיה בבני הרצליה משנה שעברה?
קודם כל אני חושב שבאמת כאילו לייצב את עצמנו ולהיות קבוצה שמנסה להתבסס בחלק העליון של הטבלה, זו המטרה הכי גדולה שלנו. אנחנו עדיין קבוצה יחסית לליגה, ובטח למה שקורה בליגה מבחינת תקציבים, אנחנו בחלק התחתון של הטבלה, אבל להיות יציבים, וכמו שאמרתי, להתמודד בחלק העליון של הטבלה, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו משתתפים השנה גם במפעל אירופאי, שזה בעצם שנה ראשונה שלי כמאמן, והמועדון אחרי המון 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 שנים שהוא לא היה במסגרת כזאת, שזה גם אתגר מאוד מאוד גדול, ואני מקווה שנצליח לעמוד בשתי המשימות האלה, בשני האתגרים האלה.
ישראלים?
ישראלים, אנחנו ממשיכים עם סנדי כהן, עם יאיר קרביץ, עם דורי סער, החתמנו עוד ילד צעיר מוכשר בשם גיא ארטמן מרמת השרון, ואנחנו עדיין מנסים להחתים עוד ישראלי אחד שישלים את המצבת שחקנים באופן סופי.
תגיד, אורן, אתה גם אימנת בקיץ את נבחרת הנוער, נכון?
תודה,
סליחה. אתה עדיין נשאר בקדר של המאמנים של איגוד הכדורסל?
קודם כל, אני 5 שנים רצוף בקדר, אימנתי מנבחרת הקדטים עם דני עבדיה, דרך נבחרת הנוער לפני 3 שנים, פעמיים, 2 קדנציות, זה שנה בעצם 5 שלי רצוף.
זה קשוח.
כמו בכל שנה, כן, זה קשוח, אבל האמת שזה אהבה גדולה מאוד. להיות מאמן בנבחרות הצעירות, באמת, זה גם כבוד גדול וגם גאווה וגם משהו שאני נהניתי מאוד לעשות אותו. כמו בכל שנה, אנחנו נפגשים עם פיני, עם עמוס, ומחליטים לגבי ההמשך, אז ככה שעוד קשה לי להגיד על זה, אבל תחושת גאווה מאוד מאוד גדולה על מה שקורה בקיץ בנבחרות הצעירות.
נכון.
אני חייב לשאול אותך, אל תיכנס איתי לפרטים, אבל אני זוכר תקופות באיגוד הכדורסל, שמאמנים באו פשוט כמו שירות מילואים, לעשות את כל הג'ובים האלה של אימון מרמת מאמן לאומי.
מה זה מילואים?
שכר של, אתה יודע, 1,700 שקל בחודש.
המאמנים הכי גדולים עברו שם.
נכון, אבל אני שואל, אנחנו ב-2022, בואכה 3, כבר השתפר הנושא הזה עם מאמני הנבחרות הצעירות?
זה השתפר, אבל אני אגיד בכנות שזה לא הסיבה שבאים לנבחרות הצעירות, והשכר זה לא הסיבה.
נכון.
אבל זה השתפר, אבל זאת לא הסיבה, בטח לא המרכזית. אני באמת חושב שזו תחושת שליחות, ועבורי גם העבודה עם פיני גרשון היא הייתה מאוד משמעותית, אבל השכר זה לא הסיבה שבאים לנבחרות הצעירות.
יפה. אורן אהרוני. שיהיה בהצלחה, ונקווה להישגים, גם שלך, גם בקבוצה, גם בנבחרות.
והגיע הזמן לעבור לאולם יותר נורמלי.
לא, זה לא...
לא לשיחה הזאת.
לא, אבל זה הבטיחו, זה יהיה בערך בעוד 51 שנה. זה לא יהיה בזמנך, אריה, ולא בזמני. אולי אורן
צעיר. תודה רבה, חברים, תודה רבה.
תודה לך. אנחנו עכשיו עם דיווחי התנועה עם מיכל קדוש, ואחרי זה פרסומות, ולאחר מכן, לאחר הפרסומות, נעשה כבוד לשחייה. רק דיברת על סכנין, אז בני סכנין מודיעה בשמחה על כך שחברת ווליד מזגנים תהיה הספונסר הראשי של הקבוצה בעונה הקרובה, תמורת 350,000 שקלים.
יפה.
יפה. עכשיו אנחנו עם שחייה. מיקי חליקה בבריכה ברומא, מיקי הוא שבוע שיגוד השחייה. הלאה מיקי, ערב טוב.
ערב מצוין.
בוא תספר לנו באמת איך עבר היום. ולמה אנחנו מצפים, אתה יודע, אחרי מדליית זהב, אנחנו כבר שיקורים וחושבים שאנחנו חצי מעצמה.
נכון. האמת שממש לפני דקה וחצי סיים רון פולונסקי את המשחק של 200 מטר מעורב עם דקה 59, מקום חמישי. בגדול הוא סיים את התחרות הזאת ואת העונה האחרונה עם באמת הופעה אדירה בשבילו, שהיא בעולם, חמישי באירופה. באמת הישג מאוד מאוד גדול בפרק זמן מאוד קצר, והוא אחד השחקנים המובילים היום של השחייה הישראלית בגברים, לצד אנסטסיה.
כן.
ואתמול כמובן אנחנו עדיין באמת שיקורים מההצלחה האדירה של אנסטסיה.
לפני שמדברים על זה, לפני שמדברים, בוא תסביר לי אתה השחיין מעורב של הרבה שנים, 400 מעורב, והגעת להישגים. אחרי 100 מטרים, שני מקצועות, הוא היה שלישי. מה קרה לו לפני החתירה ואחרי זה?
לכל שחיין יש את
הסגנון החזק.
הוא חזיס, אז זה שהוא הסתובב מקום שלישי, זה כבר עודד אותנו, כי אנחנו ידענו שהוא יכול להדביק את הפער ואפילו לפתוח אותו למול השחיינים המובילים של המקצוע הזה, אבל הוא היה נראה מעט עייף, והיה ברור שאם הוא לא מצליח להיות בין השלישייה באחרי החזה, יהיה מאוד קשה לעשות שם מדליה, כי האיטלקי והשוויצרי וההונגרי, זה חבר'ה שסוגרים את החתירה מאוד מאוד מהר, אבל אני חושב שלמרות זאת, הוא עשה תוצאה נהדרת, וסיים במקום החמישי שזה הישג C שלו, בטח באירופה, ואני חושב ששווה לשמוע את השם הזה, כי אני חושב ש... הוא יוביל את השחייה בשנים הקרובות, בטח בשחיית הגברים, לצד גל גרומי ותומאס פרנקל.
לטרובסקי, שראינו אותו במשחק קצר, בספרינט, אבל גם...
בחמישים, נכון.
כן, אני גם חושב שמה שראיתי ושמעתי את גיא ברנע, מסביר, הוא גם שחיין שברגע שייכנס לקטע של ללמוד להתחרות, יש לו הרבה יותר בבטריה ממה שהוא נתן עד עכשיו.
חד משמעית. כל החבר'ה האלה, 85% מהנבחרת הזו, זה נבחרת שכבר בעוד שבועיים חוזרים למכללות, ואת כל עונת המכללות, מאוגוסט ועד מרץ, עושים בבריכות של ירדים. היכולת שלהם להתאמן בירדים, רק עוזרת להם ומשפרת אותם. אז כל השמות האלה שהזכרתי, כולל מיכאל טרובסקי באמת, שהתעלה על עצמו בתחרות הזו, עושים את ההכנות שלהם במכללות, ששוב, אנחנו מסתכלים קדימה, וקדימה מבחינתנו זה אליפות עולם בשנה הבאה, ופריז ב-2024, ואין לי ספק שאנחנו נראה בטח מהגזרה של הגברים התקדמות מאוד מאוד גדולה, וכמובן שגולת הכותרת של נבחרת ישראל, זה, אי אפשר להתעלם מזה, היא לא לבד, אבל זה כן. אנסטסיה גורבנקו.
אולי תסביר לאידיוט כמוני מה זה בריכות ביארדים.
ארצות הברית.
כן, אבל מה זה?
האמריקאים... יש להם מידות מעט שונות משאר העולם.
מה זה אומר?
יער זה 21.8 מטר.
יפה, מה זה מקצר, מעריך את הבריכות?
זה מקצר בצורה משמעותית, זה אומר שכל הצלילות מתחת למים יש להם אפקט הרבה יותר גדול, ומה שקורה זה בעצם ששחיין צריך לצלול 15 יארד, אז הוא יכול לגמור 60-70% מהבריכה כבר מתחת למים. ומספיק שאתה יודע לאמן את היכולות הטקטיניות שלך בצורה מאוד מאוד איתנה, אז לאחר מכן שאתה עושה את ההמרה הזו לבריכות ארוכות, יש לך יתרון מאוד גדול. ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד שחיינים אמריקאים באנדר ווטר, בשחייה מתחת למים, בצלילות, שהם יש להם יתרון מאוד גדול, וזה בעיקר בגלל האימונים במשללות. ביארדים.
בוא נדבר על נסטיה, שהיא באמת היהלום שלנו.
קודם כל הייתה לה עונה מאוד מתישה, היא התחילה אותה ב-ISL בליגה של השחייה בנובמבר, שזה היה בתנאי קורונה, היא המשיכה לאליפות עולם, כמו שאתם זוכרים, באבו דאבי עם שתי מדליות זהב, הייתה באליפות עולם האחרונה בבודפשט מקום חמישי, ופה היא בעצם הצליחה לשחזר את ההישג שהיא קבעה משנה שעברה, והיא עשתה באמת הישגים מאוד גדולים. אבל אנחנו מסתכלים באמת קדימה בראייה של איגוד השחייה.
יש אליפות עולם בעונה, בשנה הבאה?
אליפות עולם תהיה בפוקוקה ביפן. אנחנו מכוונים מאוד מאוד גבוה לשם, אבל לא ספציפית לאנסטסיה, אלא כל נבחרת ישראל צריכה לבוא במיטבה לשם. מכיוון שמשנה הבאה כבר לא נשארו עוד חודשים עד למשחקים האולימפיים, בפריז. ולכן הנבחרת הזאת תעשה עבודה מאוד מאוד מיטבית. כמובן שנסטיה תצטרך להתעלות על עצמה ולראות איך היא עושה את הדברים בצורה טובה. אנחנו רוצים לראות אותה משתפרת. היא שחיינית בסופו של דבר שחיינית מאוד צעירה ומאוד מאוד מוכשרת, ובשביל זה צוות המקצועי שעוטף אותה הוא מהטובים היום בעולם.
כן. אתה יודע, אנחנו מביאים כאן הישגים בבריכה. נסטיה בכלל מעלה אותנו ל... גבעים אחרים, פתחנו את המשדר, אריה ואני, בקטע של היעדר עוד מרכז מים, עוד משהו תואם וינגט, אתה רואה את זה, משהו קורה, אני אתן לך 15 שנה הבאות?
אז אני אגיד, קודם כל אני חושב שזה הערה מאוד נכונה, אני הייתי באיטליה וראיתי ברומא במהלך הביקור כמה מועדון השחייה, אז שחייה באיטליה זה יותר חזק מאשר כדורסל. אתם באים מהעולמות של הכדורסל קצת יותר, אז מועדון
שחייה.
ילדים בדיפולט הולכים או לכדורגל או לשחייה. ככה השיטה באיטליה עובדת. וברומא על אחת כמה וכמה.
בשבילי זה חדש.
אז אני אומר, זה לא סיסמה. זה צריך לראות כמה מועדונים, רק ברומא יש 8 מועדוני שחייה. אני לא חושב שברומא יש 8 מועדוני כדורסל.
לא, אין אפילו אחד, אבל בצפון איטליה יש רבים.
נכון, ואני אומר מועדון שחייה באיטליה נראה כמו מועדון כדורסל פה בישראל, וכמות השחיינים שמגיעים לבריכות השחייה באיטליה אין לזה אח ורע, והמטרה שלי היום כיור איגוד השחייה זה לקדם את השחייה, אבל הרבה יותר חשוב לנו זה מתקנים, כי אנחנו יכולים לשחק במטרה.
אתה יודע מיקי, בסידני עם 2,300,000 תושבים יש 65 בריכות שחייה, 50 מטרים אני מדבר איתך, באולמות, זאת אומרת, במקומות סגורים, ומחוץ למקומות סגורים. 65 בריכות שחייה.
האמת שזה נכון. זה גם השילוב של הדת שלהם, זה שחייה.
כן.
לצד מתקני ספורט שנמצאים בבתי הספר, שילד בא ונמצא במסגרת בית ספרית והוא שוחה, אז כל התשתית שעוטפת אותו, היא מביאה שחיינים כישרונים לתוך הענף הזה. בישראל אנחנו חייבים מתקנים. אנחנו נמצאים היום ב-5,000 שחיינים, זה באמת לשחק בנדמה לי. כל מה שאנחנו קורא, חבר'ה צריכים לשים את הדברים על השולחן. אם לא יהיה מתקנים, אנחנו בעוד 10 שנים נדבר בדיוק את אותו דבר, רק לא יהיה אנסטסיה, שם אחר שיהיה אולי בזה. אבל אם יהיה לנו מתקנים, ויהיה לנו יותר ילדים שיגיעו לבריכות השחייה, אנחנו נגיע להישגים של מדינה מתוקנת באירופה בספורט.
ואם היה לנו זמן, היינו ממשיכים לדבר איתך.
אבל תם הטקס. אנחנו נשתמע, מיקי, המון
תודה.
יופי של הישגים לנבחרת. ובריכה תהיה פה מתישהו.
אמר לי המציל בבריכה, איפה שאני שוחר, אומר, צריך לקחת את המאמני שחייה ולהפוך אותם למורים. למורי שחייה. כי הם במילא מלמדים.
יפה, אז מתי?
בתוכנית הבאה.